אתם מאזינים לפודקאסט שיחת היום בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
לפני שנה הוא רכש 51% מהפועל תל אביב, ובעונה אחת הוא עבר כמעט הכל. מלחמה, החלפת מאמנים, גמר אחד, סגל הפכפך, והחלטות די גורליות, כמו לא לעלות לדרבי הראשון של העונה, וכן לעלות לדרבי השני של העונה, האחרון של העונה. עכשיו הוא איתנו בפודקאסט שיחת היום של וואן, כדי לדבר על הכל, עופר ינאי, בעלי הפועל תל אביב. שלום לך.
שלום, שלום.
גידי ליפקין, עורך הראשי של האתר, שלום גם לך.
שלום.
ונראה לי נתחיל מהסוף, כי הוא הכי טרי. שלושה משחקים, מכבי תל אביב. איך חווית את הגמר, בגדול?
משחק ראשון, אני אמרתי שאני נכנס כאוהד. הייתה חוויה מיוחדת, לדעתי, גם לי וגם לאוהדים. בסוף, סיטואציה שגם קרחתי בזה, זה שאני מבקש שהתייחסו יפה. אז היה מזגן, באותה פעם, היה קולרים, היה מים לשתות, והיה נחמד. היה נחמד, הייתה חוויה נחמדה. וכשעמדתי שם, גם הדליקו אבוקות ליד, אז היה לי את כל האקספיריינס של האוהד. ואני חושב שאמרתי לך, ששאלת אותי איך הרגשתי, אמרתי שהיה נחמד להיות ליד מדורה שלא אני הדלקתי.
אבל בסוף אתה מסיים את העונה הזאת בלי כלום.
לא יודע, בלי כלום. חברויות חדשות.
אתה ווינר הרי בנשמה שלך. אתה יודע, הפועל תל אביב סגנות כבר עשתה בעבר.
נכון.
זה לא גם בעונה שעברה. ולא הצלחת בסוף לגמור עם איזה תואר כמו שקיווית את העונה הזאת. זה מבחינתך, איך אתה מגדיר אותה? אם אתה צריך, איזה ציון אתה נותן?
עונה שאני מאוד גאה בה. אני, בסוף אני חושב שניצחון זה דבר שהוא דבר חשוב, יש הרבה דברים שהם יותר חשובים מניצחון. היה ספר שכתבתי לבת שלי, כשהייתה בת 5, שירה, נקרא נסיכה עם לב זהב. והעלילה של הספר הזה זה איזה מישהו שמגיע והוא רוצה לזכות בידה של הנסיכה, ושולחים אותו, אמרו לו, בשביל לזכות בידה של הנסיכה, אתה צריך לעבור כמה וכמה מבחנים, וכל פעם כשהוא, או כמעט עומד במבחן, כמעט מנצח על הזה, פתאום הוא מגיע איזה דילמה, שהיא דילמה אנושית, שהוא צריך להחליט מה הוא עושה, והוא מקבל את ההחלטה של לעשות את המעשה הנכון, הוא עושה את המעשה הנכון, והוא לא עומד כביכול באתגר, והוא נכשל ונכשל ונכשל, ובסוף הוא זוכה בידה של הנסיכה, כי אלה מבחנים שהנסיכה שלך אליו. ואני כתבתי את הספר הזה לבת שלי, כי ידעתי שהיא תהיה ילדה מאוד הישגית, כמו שאבא שלה, אדם מאוד...
במקרה.
כן, מאוד, מאוד הישגי ומאוד מאוד תחרותי. וידעתי שהיא גם, בניגוד לאבא שלה, היא לא תגיע לעולם מנקודת פתיחה מאוד נמוכה, היא תגיע מנקודת פתיחה מאוד גבוהה. אז היה חשוב לי כבר שלקודד בנפש שלה כבר מגיל צעיר, שניצחון זה דבר מאוד חשוב, אבל יש דברים שהם יותר חשובים מניצחון.
אם היית צריך לכתוב ספר על העונה הזאת, מה השם שהיית נותן לו?
וואו, אין לי איזה משהו, בראש בשלוף, אבל זו הייתה עונה שנגענו באמת בתהומות ובפסגות, שכבעלים הייתי צריך לקבל החלטות, שלא בטוח שהייתי בכלל הבנתי מה אני עושה, תהליך למידה שהיה תהליך למידה מאוד מואץ ומאוד כואב גם כן, עונה של התבגרות, עונה של התבגרות ולמידה.
תכף אנחנו ניגע בעונה, רק אבל חשוב לי, לפצח את מי זה עופר ינאי. מצד אחד, אתה בעל חברת אנרגיה בורסאית, מצליחה, מתפתחת, עם חדשנות, עם דברים נהדרים, ואתה איש עסקים מצליח שעושה כל מיני יוזמות וכל הזמן מתפתח. מצד שני, אתה אהבת בחודשים האחרונים לעשות הטרלות בטוויטר, לשגע את מכבי תל אביב, את הבעלים שלה, ויש אנשים שאומרים, רגע, מה הבחור הזה? יש לו שיגעון להיות טרול בטוויטר, וזה בניגוד ליום יום שלך, שאתה משהו אחר לגמרי. מה, יש שני צדדים לעופר ינאי?
קודם כל, אני מאוד אוהב הומור, אז אני חושב שהומור זה דבר חשוב, אני משתמש בו, ואני חושב שזה גם דבר שהוא תורם לחיים, וזה דבר בריא. אני לא חושב שטרלתי יותר מדי את זה, כן, אני חושב שניהלתי איתם דיאלוג, דרך תקשורת שתקשורת המונים, דרך שרדות חברתיות, שגם אתם הפכתם אותי לאיזה מישהו שכל היום פטפט בתקשורת, כי אני כותב לתומי ברשתות החברתיות, וכל אתרי הספורט ישר עושים מזה כותרת. אבל יש לרשתות החברתיות האלה כוח, והדיאלוג מול אנשי מכבי תל אביב, גם היה צריך לעבור דרך ממד שהוא ממד ציבורי, ואני חושב שזה גם הדיאלוג היה אפקטיבי. אם במשחק הגמר הראשון, אני כותב דני פדרמן, תערכו אותנו יפה, וכל העודים אומרים, תקשיב, בחיים לא התייחסו לנו כל כך יפה כמו בפעם הזו, אז יש לזה כוח, וזה אפקטיבי, וזה דבר שהוא דבר חשוב.
סכים. אני רוצה לדבר קצת על הדרבי האחרון.
אוקיי.
כי אני ראיתי אותך שם.
נכון.
והרגיש שתיזזת, אפשר מילה נכונה, מפה לשם, למשרדים, לקהל. קודם כל רציתי לשאול אם זה היום הכי קשה בתפקיד.
לא, היום הכי קשה בתפקיד היה הימים הראשונים. בכלל כל החודש הראשון, אחרי 7 באוקטובר, זה היה תאומות של עצב, של צער, של מה עושים עכשיו, באמת לחפור במעמקי הנפש בשביל לגייס משם את האופטימיות שצריך בשביל להמשיך לעבוד הלאה. אני כן חושב שזה היום מאוד מאוד מורכב להתנהלות. אני בן אדם ש... איך כתוב בטוויטר שלי, לא מתלבט אבל יודע להקשיב, כן? אני בן אדם שמאוד קל לו לקבל החלטות. ביום הזה, אני זוכר את עצמי ממש בכמה דקות שאני נמצא שם בתוך כל ההמולה הזו, עם השוטרים ועם האוהדים ועם הפה, שאני אומר לעצמי, אני לא יודע מה ההחלטה הנכונה. אני לא יודע מה ההחלטה הנכונה. אם ההחלטה הנכונה זה להתקפל, ההחלטה הנכונה זה להיכנס בלי זה. מה ההחלטה הנכונה? ממש מרגיש שזה משהו שהוא מאוד מאוד, יום מאוד קשה להתנהלות. בסוף, בשורה התחתונה, אני חושב שההתנהלות הייתה בסדר, בתוך הסיטואציה המורכבת הזו. ואני חושב שהערך המרכזי ביום הזה, זה שהוא באמת חשף באור הזרקורים, בבמה המרכזית, את כל החולאים של החברה שלנו, ושל הענף שלנו. זה לא את זה דמיינתי, כשנכנסתי לתחום, כשהחלטתי להשקיע עשרות מיליוני שקלים בכדורסל, הייתה לי כנראה איזה מין תפיסת עולם נאיבית, שאומרת שאנחנו באים להתחרות בתנאים שווים, פתאום איזה משהו, שהוא מאוד מאוד אמוציונלי, משטרה שלא עוזרת למזער אלימות, אלא להפך, רק מייצרת את האלימות בצד שלה. אחרי זה סיטואציה מאוד קשה בעולם, אתה יודע, שועדים שלנו זורקים אבוקות, מזעזע, מזעזע.
איך זה... אתה הרגשת עם זה, שועדים שלכם,
אני,
אתה יודע, אני ראיתי מול
אני
העיניים,
אני אגיד את זה רגע בצורה...
מזל שזה נגמר כמו נכון. שזה נגמר, ולא היה שם יותר חמור.
אני אגיד את זה בצורה ברורה, אם אני הייתי, מה שנקרא, פוגש את הילד בן ה-14, שזרק את האבוקה, מקבל מני סטירת לחי מצלצלת, גם אם הוא היה הבן שלי, ואתה יודע מה, סליחה, אם הוא היה הבן שלי, מקבל מני שתי סטירות לחי. כי בסוף יש משהו שאנחנו לא יכולים לעשות, זה לקחת סיכון של חיי אדם. אנחנו מדינה שחיי אדם, זה דבר קדוש מה, אנחנו נלחמים כבר כמעט שנה, כן, 8-9 חודשים, נלחמים, על זה ששבו את האחים שלנו, אנחנו מנסים, החיים זה דבר חשוב, אנחנו מקדשים את החיים ביהדות. כשאני בחרתי בדרבי הראשון לא לעלות, בחרתי לא לעלות, כי אמרתי, אני לא רוצה שיהיה סיכון לחיי אדם.
אז איך הגענו למצב כזה שהעודים שלך ככה מסכנים?
קודם כל, הם לא עודים שלי, בסדר. אני לא בעלים של העודים, הם מקבלים את ההחלטות שלהם בצורה עצמאית.
אבל אתה מנגד, ישבת איתם בדרבי, שהם שם, אתה יודע, הדליקו את האבוקות.
הדליקו.
הדליקו אבוקות, שזה בניגוד עוד לחוק היום.
זה נכון שזה בניגוד לחוק, לא היה לי כל כך הרבה מה לעשות עם זה, אבל הדלקת אבוקות זה משהו שאתה רואה אותו קורה כל הזמן. גם מקבי, כשהם זכו, הם הדליקו אבוקות. בסדר, ולא ראיתי שהמשטרה שדיברה באופן נורא על אבוקות, לא ראיתי שזה טריד אותה יותר מדי, שהדליקו אבוקות בצד של מקבי.
לא, אבל...
זריקת האבוקות, מבחינתי היה מעשה שהוא מעשה שלא יכול, לא יכול לחזור.
קו אדום.
עכשיו, קו אדום, עכשיו אני רוצה להגיד איזה משהו, בסדר? בסוף יש פה כשל. המשטרה לא מסוגלת למנוע את ההכנסה של האבוקות, הם עשו כל מה שהם יכולים, בסדר? בידוקים, מגנומטרים וכו' וכו', ואיכשהו כן נכנסו אבוקות. אני בסוף השבר מגיע למסקנה שהסיפור של האבוקות לא יכול להיות מטופל על ידי המשטרה, ואני חושב שאנחנו ניקח יוזמה לטפל בזה בעצמנו, בשנה הקרובה.
מה זה אומר בעצמכם?
בעצמנו זה אומר שאנחנו צריכים בסופו של דבר לקבל החלטה במסגרת הליגה, שאבוקות זה עונש טכני אוטומטי, נקודה.
זה מה שאמר...
זה טכני אוטומטי.
זה מה שאמר ארי שטיינברג, שאלה אצלנו לשידור ברדיו, אתה תומך בזה שצריך לעשות הפסד טכני למי...
היות שאני רואה, שהמשטרה לא מסוגלת לטפל בזה. אני חושב שעוד פעם, אבוקות, לכאורה הכי טוב היה להסדיר את זה. להגיד, אוקיי, בוא נשתמש פירוטכניקה קרה, בוא נדאג שיהיה כללי בטיחות, אתה כן יכול להדליק, אם יש לך איזה כלי מתחתי שאתה יכול לשים את זה בתוכו.
אוהדים נגד פירוטכניקה קרה.
כמו שעושים תמיד, שתהיה דרך חוקית ובטוחה לאפשר את זה, כדי לאפשר באמת את החוויה הזו, כי זה דבר שמוסיף לחוויה. ככל שאין את ההסדרה החוקית הזו, ואנחנו נמצאים בסיטואציה שהדבר הזה שנקרא אבוקות, הוא טריגר לחיכוכים ולאלימות וכו' וכו', ולאחרי זה לסיכון חיי אדם, זה משהו שאנחנו לא יכולים להמשיך איתו, ואנחנו כנראה נצטרך לקחת החלטה במנהלת, שאומרת שהדלקת אבוקות זה הפסד טכני שהוא הפסד טכני מיידי, ובזה הסיפור נגמר, ואז אני חושב שכל ארגון נועדים שמכבד עצמו, לא ירצה לגרום הפסד טכני מיידי לקבוצה שלו, ואנחנו לא נראה אבוקות.
אני רוצה להחזיר אותך ליום, של היום של הגמר, אני רואה אותך בחוץ, אוהדים מצד אחד צועקים לך, אל תעלה לשחק, גם אתה אומר להם, אנחנו נעשה היסטוריה היום, אנחנו ניקח את האליפות, אז אומרים לך, אתה תחגוג עם המשטרה לבד.
נכון.
ואז אתה מחליט, אתה אומר להם, תעלו, תלכו, אנחנו...
אני אומר להם, אני מבקש, תיכנסו.
כן, תיכנסו והכל.
נכון.
זה כאילו, היה נראה, חלק מהזמן, אתה יודע, אתה שם מיליוני שקלים בקבוצה, אתה נותן מזמנך, מרצחה, לטובת הקבוצה.
סיטואציה מאוד כפויה טובה.
ואתה נראה כאילו שאתה צריך להתחנן לאוהדים, כאילו זה...
אני לא צריך להתחנן, תראה, אני לא טיפוס, יש הרבה דברים שאפשר להאשים אותי בהם, יש שני דברים שאי אפשר להאשים אותי, אי אפשר להאשים אותי שאני אי פעם התחנפתי או אי פעם התחננתי, כן? זה לא באופי שלי, אין מה לעשות, גדלתי...
אתה נראית בסיטואציה...
גדלתי ביבנה בשנות ה-80, אתה גדל בצורה אחרת כשאתה גדל בשכונות האלה. הסיטואציה את הסיטואציה לא פשוטה, אני בסופו של דבר כן מחובר לקהילת אוהדים, אני מבין לליבה, וגם מה שהיה שם בחוץ, אתה יודע, מיקי זוהר, שלא יודע אם אתה זוכר, אבל בתחילת השנה הוא דיבר נגד האלימות שיש בספורט, והוא כיוון את הזרקור לאוהדים. מיקי זוהר יושב בבית, כי הוא גזר עצמו מאז השבעה באוקטובר לא להגיע לאירועים שהם אירועים ציבוריים, והוא רואה את המחזות, והוא פתאום נופל לו הסימון, שמה שקורה פה במשטרה זה שגעת, גוף שאמור למנוע אלימות, הוא בעצם מייצר פה איזה... חגיגה כזו שהכל...
אני נגד אלימות והכל ולא צריך להיות, אבל מנגד, איך אתה חי שצועקים לשוטרים האלה שואל המשטרה או מקללים אותם, אחרי כל מה שהם עברו ומה שהם עוברים
פה. זה גם קרה בטקס לשוטרים בבאר שבע.
עם כל ההפגנות שיש פה, להיות שוטר היום בארץ זה לא להתגדול, גם המשכורות שלהם, אתה יודע, איך עוצרים את זה, שמצד אחד,
אני חושב שהפתרון,
האלימות הזאת נגד אוהדים תופסק, ולא צריכה להיות מנגד שהאוהדים לא יכולים לקרוא...
בסוף היתרון שלי, אני מגיע מבחוץ, אני לא הייתי בספורט, חייב להגיד לכם, בתור מי שמגיע מחוץ לעולם הספורט, נכנס לעולם הזה, עולם מאוד מוזר, באמת, עולם מאוד מוזר, קוראים בו כל מיני דברים, דיון איגוד, אני עכשיו אומר, לא מצליח למה, איפה המצלמה הנסתרת, לא, כאילו בדיון בבית הדין של האיגוד, איפה המצלמה הנסתרת, לא יכול להיות שמדיינים ברצינות על הדברים שמדיינים. בסיפור של המשטרה והאוהדים, צריך להסדיר את זה מחדש. אנחנו חייבים לייצר מצב שאין יותר את החיכוכים האלה בין המשטרה לבין האוהדים. המשטרה צריכים לשמש תפקידם שבמידה ויש הפרות סדר או שזה משהו כזה, הם יכולים להיכנס ככוח התערבות, אבל אנחנו חייבים להסדיר מחדש את כל היחסים. אני חושב שאחרי מה שהיה, אם יצא משהו טוב מאירועי המשחק ההוא, זה שאצל שר הספורט יש נכונות לעשות את זה, ואנחנו ניפגש איתו ועם המשטרה במהלך הקיץ, בשביל לנסות להסדיר מחדש את כל הסיפור הזה.
זה היה
הרגע. ואני מאוד מקווה, שבמשטרה הם יהיו מספיק גמישים, ויכבדו מספיק את הדברים שנאמר להם, באמת בשביל לייצר פה איזשהו שיווי משקל חדש, שיהיה בריא יותר. אני לא חושב שצריך ששוטרים, שבסופו מי זה שוטרים, זה חברים, זה אנשים שהם חברים שלהם, צריכים לשמוע כללות, ואני לא חושב שאוהדים צריכים שפתאום כשהם שרים שיר העידוד, פתאום פרשים ייכנסו פנימה לתוך הקבוצה. זה שני הדברים לא הגיוניים בעיניי.
אתה חושב שהמשטרה צריכה להיות במגרשים אבל?
בסוף אתה צריך איזשהו גורם, שהוא יהיה גורם של סדר, אבל אני חושב שהיא צריכה להיות בצורה מאוד מינימלית. כלומר, ככוח התערבות, אם קורה איזה משהו שהוא משהו חריג, כל השאר דעתי יהיה מאוסדר בצורה הרבה יותר טובה, בלי מעורבות של המשטרה.
גם חברת האבטחה, אגב, זה... בסוף אתה משלם מכיסך לחברת האבטחה. אני הייתי במשחק מול הפועל חיפה באותו לינץ', והרגשתי שרמי עושה יותר מהם, כדי להרחיק
אותם. החלפנו את חברת האבטחה. החלפנו את חברת האבטחה, שינינו פרוטוקולים של כניסה של קהל אורח, כדי שמה שהיה מול הפועל חיפה פשוט לא יכול לחזור על עצמו. שוב, עוד פעם, האירוע הזה לא קרה כשהייתי שם, אני עזבתי כמה דקות קודם לכן, אבל מבחינתי זה אירוע מזעזע. עוד פעם, בטיחות וחיי אדם זה משהו שאי אפשר להקל בו ראש.
אתה הרי אחרי מה שהיה בבאר שבע, אתה אמרת שאתה לא תיתן לדברים כאלה יותר לשנות.
נכון.
איך אתה באמת משנה את זה?
האם יש תוכנית למיגור האלימות בעודי הפועל, בקומץ הזה של...
אז קודם כל אני חושב שבשנה האחרונה עשינו המון המון דברים. המועדון... כדי לטפל בסיפור הזה של האלימות, יותר ממה שאי פעם איזשהו מועדון נסע. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות צעדים נוספים, אבל מה שאני הבנתי באותו יום אחרון, במשחק השלישי, בסופו של דבר עברנו שני דרבים שהיו דרבים ללא אלימות, כן? ואז מגיע הדרבי השלישי, ואז יש לך את המשטרה וזה וזה, אז ההתלקחות מגיעה ואתה קורבן, אתה לא יכול לעשות כלום, כן? כי בסוף, אם יש את ההתנגשות בין שני הכוחות האלה, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אז כדי לייצר סביבה שהיא סביבה נטולת אלימות, אנחנו צריכים להסדיר מחדש את הסביבה, שזה אומר גם להסדיר את היחסים עם ארגון האוהדים, שהוא יצטרך בעצם להיות מחויב לזה שאין יותר אלימות ואין יותר סיכון לחיי אדם, אבל גם להסדיר את היחסים עם המשטרה, שהיא צריכה למלא תפקיד שהוא תפקיד שונה ממה שהיא מילה עד היום. אני חושב שהמערכת בשאלה לזה, כי אנחנו נמצאים כרגע מלפני שבאמת יהיה פה עבדות בנפש, ואני כן מאמין שבסופו של דבר, אנחנו במדינת ישראל, חיי אדם זה דבר שקדוש לנו, ואנחנו כן נעשה את הצעד, שניים, שלושה, כדי באמת לשנות את הדברים האלה.
אתה יודע שהמשחק הופסק, קובלתם.
נכון.
יכול להיות שמעודים שלכם לא עושים מה שהם עושים, כל המומנטום היה נשאר אצלכם, אני חושב שזה פגע בכם.
אני רציתי יותר כללי מזה, להגיד עם כל מה שהיה מסביב, בחוץ, האווירה, כאילו עם כל הדבר הזה פגע בהפועל, אתה אמרת נראה לי לא פעם שהמשחק הזה לא הוכרע על כדורסל.
נכון.
אז תרחיב קצת.
אני אגיד איזה משהו לגבי הסיפור של הזה, כי בסוף אני יותר כיוונתי לחוויה שאנחנו עברנו שם, שזה חוויה שהיא לא, הצופים בטלוויזיה לא היו כל כך ערים לה, טלוויזיה שבסופו של דבר ערוץ הספורט הוא באותה בעלות של שמחזיקה במכבי, הוא דאג להדגיש את זריקת האבוקות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל הוא דאג להפנות מבט מהחוויות שאנחנו עברנו הספסל, שזה באמת השלכת חפצים, כל החפצים מסכני חיים, סיטואציה ומשהו שחוזר עצמו פעם אחר פעם אחר פעם. עכשיו, אסתרון, אני חושב, הוא אולי השופט עם הכי הרבה סנטר, כן, עם הכי הרבה אישיות חזקה וכו'. גם הוא לא היה מסוגל לפסוק הפסד טכני. אבל אין לי ספק שזה מה שהיה צריך לעשות. כי בסופו של דבר, קבוצה שמערכת קבוצה אחרת, היא אחראית לשלומה, היא אחראית לביטחונה. ובסיטואציה הזו, כשבמשך שעתיים וחצי זורקים חפצים, זורקים כוסות, זורקים מציטים, זורקים כיסא, והם לא שולחים חברת הבטחה אפילו לא לשנייה אחת, להרחיק את האנשים האלה, להרתיע אותם.
לא היו שוטרים מאחורי הספסל גם.
אבל אופר,
לא צריך שוטרים, חברת הבטחה.
חברת הבטחה, מאחורי
הספסל. שבמשחק 2, האוהדים שלנו עשו טרשטוק עם קטש על הספסל שלו.
דאגתם לשורה שם.
רק טרשטוק, לא מעבר לזה, לא זרקו חפצים, לא כלום. יש סרטונים שחברת הבטחה נכנסת ו...
שורה.
מה שנקרא, נכנסת בהם בכל הכוח.
אגב, לא היה שום שלב...
אבל מנגד יבוא מכבי, יגידו, רגע, בגלל הפועל תל אביב המשחק לא התחיל בזמן, התחיל בחצי שעה איחור, יותר מחצי שעה איחור, שזה גם הפסד טכני יכול להיות, כי יש, התקנון אומר מתי קבוצה צריכה להתחיל את המשחק, אז אם כבר אתה מדבר שופטים, אתה יודע, אם יגידו
לך... הפסד טכני זה בסוף, המנהלת היא זו שדחתה את המועד, אם המנהלת אומרת, המשחק בתשע, הג'אמבול בתשע, הם צריכים לקבל החלטה, אבל היא דחתה. היינו מוכנים לג'אמבול, אז אני לא חושב שזו טענה שהיא טענה נכונה. ובסוף, עוד פעם, אתה יודע, האירוע שם זה אירוע שהוא אצל מכבי. את מניעת האבוקות המשטרה צריכה לעשות. נכון. הטענה כלפיי זה משהו שאני אומר, אוקיי, מה רוצים ממני?
אז אני אשאל אותך אחרת. רגע, אני אשאל אחרת. האם לא עבר בך בשום שלב, בשלב הזה, לבד, לא, לפני שקלת, האם בזריקת המצטים וכל מה שמכבי עשו שם, האם לא שקלת שם לפוצץ את המשחק?
אני אומר עוד פעם, לא יודע אם לפוצץ. אני כן חושב
לרדת מהפרקט.
מה זה?
לרדת מהפרקט.
לא, לרדת מהפרקט, בעיניי זה משהו שהיה יכול להיות מהלך שהוא מהלך הגיוני, כי בסופו של דבר אתה לא מקבל תנאי משחק, שהם תנאי משחק הוגנים, ואז זה הגיוני, אתה יכול לרדת, גם הובלנו, אז היינו 55-50, וגם פסלו לקייל סל ואנד וואן, זאת אומרת 58-50 בעצם, מצב כזה שהשופטים יקבלו החלטה. למה לא עשיתי את זה?
מקבלים החלטה למי לתת טכני?
למי לתת טכני, כן. האם הקבוצה המערכת שלא שמרה אני צריך לקבל טכני, או אנחנו שירנו צריכים לקבל טכני? למה לא עשיתי את זה? כי בסופו של דבר אנחנו כן מאמינים בזה, שזה צריך להיות מוכרע על המגרש. וזה הדבר שאנחנו האמנו בו, ואני מאוד מקווה שבשנה הבאה, כשנגיע לגמר, יהיו מספיק אנשים במערכת שיאמינו באותם ערכים. שבאמת התמועדות ספורטיבית צריכה להיות מוכרת על המגרש, ולא מוכרת באמצעים שאמצעים זרים.
מנגד אופר, שמעון מזרחי אמר לי, שברגע שסרקו את האבוקות לתוך המגרש, על ידי העודים שלכם, שקלו לרדת וגם הם...
אחריות של מי זה שסרקו את האבוקות? הוא מנהל האירוע, זה אירוע שלו, זה אצלו בבית.
אבל זה קהל שלך, זורק.
כן, מה זה קהל? עוד פעם, אני לא יכול להיות אחראי לקהל שלי.
ראית ש...
אין משמעות לאחריות לקהל, אין דבר כזה. יש אחריות למקום, אתה מארח משחק, האחריות היא שלך.
אתה רואה שבית הדין, תובע האיגוד, ראית מה דורש?
כן, אני חושב שזה עולם הפוך. אבל בסוף, עוד פעם, יהיה את הדיון, ומן הסתם ידברו שם בדיון. בסוף, אחריות שלי יכולה להיות למה שקורה באולם שלי, ומה שעשינו בדרייבין, המהפך שעשינו מבחינת הבטיחות שתיקנו וכו', זה משהו שהוא תיקנו אותו בצורה משמעותית. אם הקאבי, זה בטיחות אתה כל כך חשובה, אלא אתה יכול לבצע צעדים. אגב, זה שהם קולעים את אוהדי הפועל באיזה יציע למעלה, ולא נותנים להם יציע שהוא יציע שלם, זה בפני עצמו, זה צעד שהוא צעד שיכול לעורר סיכון. תן להם יציע שלם, הם לא יזרקו הרי על עצמם, כן, חפצים. תן להם יציע שלם, כולל את היציע למטה, ואז לא תהיה את הסיטואציה הזו. יש פה הרבה דברים שהם דברים מעוותים, הרבה דברים לא הגיוניים. אני רק שנה ראשונה פה, אבל אני לא מתבייש להגיד, חברים, זה לא נראה סביר, צריך לשנות את זה, ואני מקווה שיקשיבו לי.
נעבור מקצועי קצת?
כן.
ברשותך? בואו נשאל אחרת, כי מקצועית היו פה הרבה תהפוכות. גם הסגל רכז התחלף 5 פעמים לדעתי.
אני חושב שבינואר היינו קבוצה היסטורית, מדהימה, מבחינת יכולות. אתה יודע, אני זוכר שמול וולפס קלנו 75% מ-2, אמרתי עצמי, וואו, איזו סטטיסטיקה. אומנם מול וולפס, אבל מה זה משנה? כאילו, איזה קבוצה קולעת 75% מ-2? ואז אתה קלו, אני חושב שהשגיאה הגדולה שהייתה מבחינה מקצועית,
שאלה הבאה שלי, מה הטעות?
השגיאה הגדולה מבחינה מקצועית שהייתה, וזה עוד פעם נסלח במקרה שלי, ואולי גם נסלח במקרה גם של רמי וגם של פרנקו, לא הבנו את המשמעות של כל שבוע טיסה למשחק יורו-קופ וחזרה, בניגוד למצב רגיל שיש לך פעם בשבועיים טיסה, פלוס העובדה שאין יותר חברות תעופה שטסות. כלומר, כדי להגיע, אתה צריך לעשות טיסות בקונקשנים, במקום טיסה של 4 שעות שהיא נוחה, אתה ב-12 שעות, וזה כל שבוע, זאת אומרת, לגוף אין זמן להתאושש.
אתם צריכים כאילו בתקציב, לחקור מטוס פשוט, שיהיה מטוס...
זה יקר מדי
לקבוצת יורקה. אני יודע שגם מתי התעקשת על מקומות טובים בטיסה לשחקנים, משהו שלא היה פה בשנים.
נכון, אני גם... מתי כן חכרנו מטוס, כשרציתי שהם יחזרו, והיה להם זמן מנוחה לפני הדרבי הראשון, שאותו ניצחנו, ואגב, מכבי לא עשו את זה, והפסידו, וזה היה בהפסד, שזה דרבי שגם לא מבין איך ניצחנו, היינו מאוד מאוד פצועים שם. וכן הצלחנו לנצח אותו, אז כן, ראיתי ברכה בעמלי, שכן התעקשנו על לחקור מטוס.
הדרבי הראשון?
הראשון, כן,
אצלנו. של מנפורד, הרבע האחרון של מנפורד.
כן, כן, 16 נקודות של מנפורד.
17, לדעתי אפילו.
17, יכול להיות.
אבל אתה יודע, אתה בסיטואציה שהולכת ללכת לכם גם שנה אותו דומה.
נכון.
כי אני לא רואה את המשחקים חוזרים לישראל. ואז שוב, זה מלא משחקים בחוץ, וזה עוד פעם טיסות, וזה אומס, ואנשים לא מבינים מה השחקנים האלה עוברים, כי זה מעייף, בתי מלון.
זה קשה, כן. לא, אני אגיד לך ככה, אני לא חושב שאנחנו הולכים לשנה כמו שהייתה שנה הקודם. שנה הקודמת, תקשיב, זו טראומה עצומה. השחקנים שבאו פה לשחק כדורסל, פתאום כל המרחץ דמים הזה, והרקטות, ו-4,000 רקטות ביום הראשון, אני מזכיר לכם, של 7 באוקטובר, אנשים שגרים תל אביב, אזעקות ואזעקות. זה הלם ואימה, כן, זה מה שהיה בשנה הזו, ואז אתה איתם בבלגרד, לא ברור מה קורה, היום אנחנו כבר מבינים מה המצב, אנחנו חושבים שכנראה נתחיל בלי להריח פה, אבל יש סיכוי שב-2025 כבר יחזרו להריח פה. אני עובד מאוד קשה על טורניר הכנה, שיבואו לפה קבוצות לשחק בטורניר הכנה לתחילת העונה, כי כדי גם פסיכולוגית לקרר את המים, שיבינו שאפשר לשחק משחקים בישראל.
זה בטורניר הכנה?
אני לא יכול להגיד, כי זה עדיין לא מאושר, אבל אני מקווה שבימים הקרובים זה יאושר באופן סופי, ויהיו פה קבוצות מאוד מעניינות שיבואו לטורניר הכנה.
מה, זה בספטמבר לעשות?
כן.
שאז זה קצת לשבור איזה משהו ש...
כן, כאילו זה קצת מטופש, אם באות קבוצות לטורניר הכנה, למה לא יכולות לבוא למשחקים רגילים?
שאלה מה יהיה פה, אף אחד לא יודע מה יהיה פה עוד שעה, זה הבעיה.
נכון, אם תתחיל החגיגה בצפון, אז כנראה שלא נארח כל השנה, ונצטרך...
אולי לא יהיה פה בכלל עונה גם, אי אפשר לדעת.
גם יכול להיות, כן.
ומבחינת טעויות, סגל וויז נקרא לזה, נדבר נגיד פרנקו, שהיה עדיף לא לחכות לאחר בשקטש לירושלים.
או שזה הייתה טעות אולי לפטר את פרנקו.
אולי.
זה תמיד, תמיד סימן שאלה. בסוף, אני יכול להגיד לך שפרנקו זה באדם שאני מאוד חיבבתי ומאוד אהבתי, וביום שפיתרתי אותו לא נרדמתי כל הלילה, כי זה היה לי קשה. אבל המחשבה שלי הייתה שבסוף, מה התפקיד שלי בכל הסיפור הזה? אני לא מבין יותר מדי בכדורסל, ואני לא מבין יותר מדי בסגלים. אני בסופו של דבר צריך להיות שומר הגחלת של משהו אחד, שלקבוצה צריך להיות סיכוי לנצח. זו הגחלת שלי. ואחרי שהפסדנו פעמיים משחקי נוקאוט לקבוצות שלתפיסתי הן פחות טובות מאיתנו, מקרה אחד בשקטש, מקרה שני הפועל ירושלים, אני הרגשתי שאני איבדתי את הביטחון שלי ביכולת של פרנקו להעביר אותנו קדימה. ואז אמרתי, אם אין לי ביטחון, אז זה מה שאני צריך לעשות. החלטה לא נוחה, לא קלה, אבל הייתי צריך לקחת אותה.
היה קשר לציטוטים שלו?
לא, עזוב.
לא, שום קשר? לא?
כמה זה עצבן אותך אבל?
לא, לא, אני רק אמרתי לו, הערתי לו, אמרתי לו, תקשיב, זה קצת מוזר שאחרי הפסד, שהוא הפסד מאוד גורלי, אתה הולך מתראיין בערוץ הספורט וגם מדבר נגד הארגון שלך ונגד הבעלים שלו, ואליי לא הרמת טלפון, תרים אליי טלפון אחרי הפסד כזה, כי בסוף היינו מתקדמים, גמר, יורוקאפ, שחקים ביורוליג, זאת אומרת, הרבה מאוד דברים יכלו לצאת מזה, בוא תן לי, תרים אליי טלפון אתה ולא תלך להתראיין, אבל זה יותר תטריד אותי מאשר הדברים שהוא אמר שם.
ומבחינת, אני יודע ששחקן ש... אני יודע, בבדלות שמאוד האמנת בו, זה בריין אנגולה. ולהגיד שהוא לא יחזיר לך למגרש, זה אולי אנדרסטייטמנט.
אני חושב שהוא נתן לנו המון בחלקים מסוימים של השנה. אני חושב שכשדדס הגיע, הייתה לו תקופה טובה.
הוא עבר לרכז.
והכדורסל זה אכזרי, שמע, כמו שג'ייקוב נפצע שם, אתה יודע, כשהוא בסיטי לטוס, סיקוחו מול בשקטש. בריין אנגולה שנפצע במשחק חסר משמעות מול ירושלים, שאני מבחינתי, אגב, הייתי עולה עם הנוער ולא לא בכלל לשחק את המשחק הזה. ופתאום הוא לא זמין לך בפלייאוף, והוא ניסה לחזור, אבל הוא לא היה מספיק קשיר בשביל לחזור, זה גם עניין מנטלי, זה גם עניין פיזיולוגי, הוא לא היה מספיק קשיר בשביל לחזור, אגב גם בולדווין שעלה לשחק את המשחק האחרון, זה לא המספרים של בולדווין, כן? מספרים פחות טובים משל של תומסון שהיה במשחק 2 ומשחק 1. בסוף הנפש נוסעת את הגוף זה נכון, אבל בספורט החירותי ברמות האלה מאוד מאוד קשה פתאום לייצר את ה... את עליית הרמה, ולכן...
איך היום מתקבלות ההחלטות בפועל תל אביב? בוא תכניס אותנו קצת מהשתה הגעת.
יש את ג'ורג' אינס. אני אגיד לכם מתי החלטתי להביא אותו, היה את הזמן שחיפשנו רכז, וזה היה בעיניי הרגע שבו, נגיד האופטימיות שלי והקשנות שלי נבחנה, כי באמת עברנו המון המון רכזים, ואף אחד לא רצה לבוא בגלל הסיפור האיראני. ואז כשאני חורק שיניים ועוד טלפון ועוד טלפון, אני חייב שיהיה פה ספורט דירקטור שיטפל בזה, זה לא יכול להיות שזה מגיע אליי שאני צריך להתעסק עם זה, עם כל העיסוקים שלי, כי אני אדם עם עיסוקים, עיסוקים רבים. אז היום יש את ג'ורג', בחרנו גם להמשיך עם דדס בעוד שנה, בטוח שיש לך שאלה על זה. ובסופו של דבר, המערכת מבחינה מקצועית, מתכנסת דרך הגורמים המקצועיים האלה, אני לא מחזיק מעצמי כמישהו שמבין יותר מדי, אני תמיד פשוט מבקש מהם, בוא אני רוצה אחד להבין מה ההיגיון של איך שאתם בונים, אז אחד מהדברים שהם אמרו, הם רוצים קודם כל לסכם עם שחקנים ישראלים, כי תמיד נצטרך ישראלים טובים, וג'ורג' התחיל את המהלכים עוד לפני בכלל שהחלטנו שדדס נשאר, הרגישו שיש חוסר בשחקנים ישראלים, והבילו, דאגו לעבות באמת את ה... לעבוד בעצם את, ה, את, את המקום הזה, ועכשיו הם מתכנסים לתוך תקציב שהוגדר להם, ועובדים כדי באמת לייצר את התוצאה הכי טובה שאפשר.
מה התקציב הולך להיות ביחס לעונה שעברה?
לא פחות מעונה שעברה, כנראה קצת יותר.
ואתה בסופו של דבר, אתה היום מקבל את ההחלטות לבד הסופיות, או יש לך את אבי איתך בבעלות?
יש את אבי, אני לא שחקן של הכרעות ברוב, כשיש החלטה שאני רוצה שנקבל שחלטה משמעותית, אז אני כאן רוצה שתהיה החלטה פה אחד, אני מוכן להשקיע את הזמן שצריך בשביל לייצר את זה. רוב ההחלטות אבל הן לא החלטות שברמה דירקטוריון. אתה בסופו של דבר רוצה לבנות מנגנון שהוא מקבל את ההחלטות. לפועל יש מנגנון שהוא כבר קיים והוא עובד, תחום הניהול הקבוצה, תחום התקשורת, יש שם כבר על מה להישען. ובתחום הספורטיבי הכנסנו את ג'ורג' כי אחד מהמסקנות גם מהעזיבה של דני, דני בעצם היה הכל מבחינה מקצועית, הוא גם היה מאמן וגם היה ספורט דירקטור וגם הכל.
אז הלכם וקום.
וברגע שאתה זה, אז פתאום אתה מרגיש שאתה ערום, אתה חייב כאילו להתכסות, ואתה אומר, יש היגיון בלייצר איזה מערכת שיש בה יותר מבעל תפקיד
אחד. מה עפת בג'ורג' שאותו דווקא בחרתם להביא?
אני מאמין שהתהליך ארוך של כמה מועמדים.
היה תהליך שישבנו ודיברנו וכו'.
גם אנשים סירבו להגיע בגלל המלחמה.
היו גם אנשים שאמרו לא בגלל המלחמה. בסוף תראה, אנחנו נמצאים באיזשהו פרויקט שהוא נמצא באיזו נקודה מסוימת עכשיו, והוא הולך להתקדם. אז אתה גם תמיד חייב למצוא את האלה שהם מתאימים לשלב שאתה נמצא בו כרגע. לצורך העניין, אתה יודע, הבאתי את איתודיס כאורח שלי. איתודס יוכל לאמן את הפועל בשמחה אם הפועל תעלה ליורוליג, כן? אבל הוא לא יכול להיכנס כרגע. כרגע זה קבוצה טופ יורוקאפ, איתודס עם כל הכבוד לא יבוא לאמן קבוצה טופ יורוקאפ, הוא כן אבל התחבר למועדון, הוא עוזר למועדון, הוא מייעץ לנו בכל מיני דברים, אז הוא תורם את תרומתו, והוא מאוד מחובר גם אליי וגם לפרויקט.
ולדדס.
ולדדס כמובן. עכשיו, ג'ורג' הסיפור איתו, הוא בסוף הגיע מהאק. האק מאוד דומה להפועל, שהם ארגון מאוד מאוד תחרותי, אוהדים מאוד מאוד.
ממש בול, אותו מועדון.
מאוד מאוד חמים.
שהוא לא הביא הצלחות מסחררות שם.
כן. אני חושב שאם היו נותנים לו לשלם בזמן, הוא היה מצליח להביא הצלחות. זה כשיש בעיה של מוסר תשלומים, שזו הייתה בעיה שם באק בשנתיים האחרונות, מאוד מאוד קשה להצליח. המערכת לא שקטה. אני התרשמתי מהמקצועיות שלו, מההבנה שלו, יש משהו שתמיד, אתה מרגיש שאתה מדבר עם אירופאים, הם במקצוע, בסדר? ישראלים הם כאילו קצת יותר מאלתרים, כן? הוא נגיד מכין את עכשיו, הוא כבר עובד על השמות לעונה הבאה, בסדר? של לכל עמדה יש לו את הטופ 7 שלו, מי הזה, מה אמור להיות התקציב, איזה טריגרים זה מפעיל שיכול באמצע שנה אולי להביא וכו'. משהו שהוא לא היה במערכת בעבר, ומהבחינה הזו אני חושב שהוא לוקח אותנו צעד קדימה, ואני מקווה שנצליח להתקדם איתו.
מה קורה עם רמי כהן? יש כאלה שאמרו שאתה כבר מדיר אותו, הולך לקצץ לו כנפיים, בוא שומעים ממך פשוט את ה...
רמי, אולי הוא מדיר אותי, רמי הוא שולט בהכל, מה זאת אומרת? הוא... קודם כל איש יקר, הפועל זה פרויקט החיים שלו, העובדה שהוא נתן לי להיכנס, זה רק מראה את גדלות הנפש שלו, כי בסוף היה ברור לו שברגע שאני נכנס פתאום יהיה פה איזה מישהו שהוא בעל דעה שונה משלו, שהוא יצטרך להתחשב בה בצורה משמעותית. אני לא רק שאני לא מדיר אותו, אני גם נשמח עליו בחלק גדול מההחלטות שלי, בדברים שהוא אומר, בהבנות שלו. אני גם הרבה פעמים מאתגר אותו, לקבל החלטות שהן שונות ממה שהוא רגיל. הוא אומר לי, הוא קורא לפעמים הוריקן, שזה כינוי שמצד אחד חיבה, מצד שמשקף גם את ההבדלים בקצב. הוא אומר, אני רגיל לצמוח ב3% בשנה, אתה רגיל להכפיל את עצמך כל שנה. אז אנחנו צריכים לגשר על הדבר הזה, אבל בסופו של דבר אנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד טובה ביחד.
אני רוצה לדבר על 3 שחקנים באופן פרטני.
אתה יכול לנסות.
הראשון זה רומן סורקין.
אוקיי.
זה שם שאמרת גם בפומבי.
אני?
לדעתי, לא? לא? אוקיי. אבל זה שם שעלה, שאנחנו קוראים שעלה, ואני רוצה לשאול עד כמה באמת אוהדי הפועל יכולים לחלום.
אוהדי הפועל יכולים לחלום.
חוץ מזה?
יש לו שחרור רק ל-NBA.
לסורקין יש שחרור רק ל-NBA. השחרור ל-NBA הוא ל-2-way קבוע.
זה שחקן שהיית רוצה, אבל בהפועל תל אביב.
אני חושב שהשחקנים הכי טובים בישראל צריכים לשחק בהפועל. אני חושב שהפועל צריכה להפוך להיות הקבוצה המובילה בישראל. אני חושב שגם, תגידו אתם אגב מה דעתכם, השחקנים רוצים לבוא לשחק בהפועל. שחקנים ישראלים מאוד מחוברים למשהו המאוד מיוחד הזה שיש בו.
לדעתי לפלטין היו נגיד הצעות מאוד כמה גדולות.
לדעתי היו הצעות גם ממכבי. הוא בחר לבוא אלינו, יכול ללכת למקום אחר. אז אני חושב שחקנים רוצים לבוא לשחק בהפועל, ואני מתפקידי זה לדאוג שהשחקנים הכי טובים יהיו בהפועל. אם יש סיטואציה חוזית עם שחקן מסוים, אני צריך לראות אם הסיטואציה הזו יכולה להיפטר או לא יכולה להיפטר, והכל במידת האפשר.
אתה ניסית עוד להביא מישהו של מכבי תל אביב?
לא, אני לא שאני חושב על זה בצורה כזו, גם אני לא, בסוף זה גם תלוי מהשחקנים שיש לך ובאיזה עמדה וכו' וכו', אז לא חושב שהיה שם איזה שחקן השנה שרציתי להביא, למעט רומן שהוא היה יכול להיות נהדר, אבל יש לו סיטואציה חוזית שצריך לראות אם הוא יודע לפתור אותה, ואין לנו מישהו ברמה הזאת כאילו בהפועל כיום, אז מהבחינה הזו אני חושב זה משהו שהוא, זה לא שאני מחפש שחקנים ממכבי, אני פשוט מחפש שחקנים שהם שחקנים טובים.
יש פה משולש היום, מכבי תל אביב אתה ומתן אדלסון.
נכון. אני מקווה שיהיה יותר ממשולש, עוד 2-3 קבוצות שיצטרפו.
אבל כבר זה מעלה את המחיר של הישראלים, כן? הרבה ישראלים טובים.
כן, נכון.
כמה אתה חושב שהעליתם כבר כל הכניסה הזאת העלתה היום, שאתה מראה את יש תחרות היום בחירת המחיר?
אני חושב שאנחנו משלמים בסדר. אני חושב שקבוצות אחרות צריכות להיזהר, לא להיכנס למלחמת מחירים. יש חוזים שאני רואה שמוצאים בשוק, שהם בעיניי לא במחירים הגיוניים. וקבוצות צריכות להיזהר, לא להיכנס מלחמת מחירים, כי בסוף זה לכרות את ה... כן, בסוף אתה יודע, ב-NBA יש לך תקרת שכר, ואין את זה באירופה, ואין את זה בליגה המקומית. אתה צריך להיות באיזשהו רמה של בגרות, כן? כולם רוצים להיות תחרותיים, וצריכים גם להיות ברמה בוגרת מסוימת, אחרת מה שקורה זה פשוט התקציב שכר הולך וגדל, אבל זה לא שהקבוצה משתפרת יותר בזכות זה, בסוף זה אותם שחקנים.
עכשיו גם מכבי רוצה להמשיך לשלוט פה, מתן אדלסון רוצה גם שירושלים מנגד, ואתה גם כמובן רוצה, זה תחרות פה שתעשה...
תחרות זה דבר בריא. תחרות זה דבר בריא. תחרות זה דבר בריא. יש משחקים טובים, יש זה. אני חושב שעוד פעם, הסיטואציה הזו שמכבי כל שנה זוכה באליפות, וזה שנחת רווחה שהם זוכו באליפות.
זה לא כל שנה, זה לא נכון.
זה לא בריא, זה לא טוב.
זה לא נכון. כי בשנים האחרונות, תיקח, הפועל ירושלים זכו הרי באליפות.
כן, זכו כשזה היה בשיטת פיינל-פור, לא בסדרות.
חולון זכו באליפות.
מי זכה בסדרה?
אז זה לא, כי אתה מצייר, כאילו ששנים מכבי תל אביב, אז דווקא תיקח את הסטטיסטיקה של השנים האחרונות, לא בשנה, שנתיים האחרונות לפני כן, מכבי תל אביב היו הרבה שנים שאתה יודע, תעשה את הסך הכל, אז היה לך גם בגליל שם לקחו, אתה יודע, אז דווקא זה התפזר, מכבי חיפה אפילו עוד זכתה.
אבל אם תשאל את אוהדי מכבי, אז יגידו, כן, ברור שכל שנה אנחנו אמורים להיות אלופים. הברור הזה הוא לא בריא, הוא לא בריא לאוהדי מכבי, כי הם לא באמת שמחים שהם זוכים באליפות.
יש את המשפט הזה שזה הנחת רווחה למכבי תל אביב, ולהפועל תל אביב זה הישג היסטורי.
אז בסוף אני חושב שיהיו פה בעונה הבאה שלוש קבוצות ברמה טובה, אני מקווה שהם באמת יתחרו ביניהן, אולי גם יהיה קבוצות נוספות, כמו שראינו קריית אתא שעשו קסמים עם תקציב מאוד נמוך, והיה שם באמת אוסף של שחקנים מאוד, מאוד מוכשרים. אני חושב שמה שאנחנו רוצים כאוהדי כדורסל, זה לראות תחרות, תחרות אמיתית.
אני השם השני שלי, יש לי עוד שני שמות, והם בלי חוזה, אז יותר קל לדבר אליהם, כי אופציות ריאליות. הראשון ששוחרר לפני שבוע, זה ים הדר, ולדעתי כל אוהד הפועל זה מעבר לסורקין, זה משהו ש... אז האם ניסיתם, האם פניתם, האם הוא לא רוצה...
הוא רוצה יורוליג.
ים הדר כבר שיחק ביורוליג, אפילו הוא לא משיחק בפיינל פור, אבל ישב לספסל בקבוצת פיינל פור של יורוליג. הוא רוצה להמשיך לשחק ביורוליג, ואפילו לנסות לצעוד לשלב הבא בקריירה, שזה ה-NBA. זה המקום שבו הוא נמצא כרגע. אם הוא היה רוצה לבוא להפועל, היו לו את ההזדמנויות לעשות את זה עד היום.
כן, גם נועם יעקב שחקן יורוליג, ונראה שזה מתקדם לכדי חתימה, תקנת אם אני טועה.
ימים יגידו.
בסדר, ושם שאני חושב שבטוויטר שלך בטח מפוצץ, זה ג'ורדן מקרי.
כן.
שהיה פן פייבוריט פה, נכון. אמנם רק שנה אחת, אבל התחבר פה מאוד.
אז הוא מאוד אהוב על ידי האוהדים, אבל זה משהו שבסוף, אתה יודע, זה נמצא כרגע על שולחנו של ג'ורג', הוא צריך להחליט אם הוא השחקן שהוא רוצה לפוזיציה, הוא מכיר אותו כמובן גם טוב.
הוא הביא אותו לאייק.
כן, הוא מכיר אותו מאייק, הוא מכיר אותו היטב, הוא צריך לקבל את ההחלטה ביחס לזה.
תגיד, דדס זה היה פה אחד?
דדס בסופו של דבר כן היה פה אחד.
הדיבור היה כאילו אליפות או בסט.
תראה, בסוף דדס, מה שאני מאוד ערכתי אצלו, הוא הגיע לפה בלי תנאים, לתקופה של חודשיים ומשהו, מזכיר לך שכשהוא הגיע נראינו מאוד לא טוב, והוא הצליח להביא אותנו לגמר, לראות תחרותיים בגמר, עם סגל מאוד מוגבל, כן, שגם היה מאוד פצוע. לצורך העניין, אם ג'ון הולנד לא שובר את היד שם בהטבעה בקריית אתא, זה חוד שכבר היה לו גם מספיק כוח אש בשביל לעשות תוצאה אחרת בגמר. אבל אני מאוד הערכתי את גישת אין תירוצים, לא משנה מה קורה, אני מתמודד, אני מעמיד את הקבוצה, וחשבתי שהוא ראוי באמת לניסיון מלא של שנה שלמה, שהוא יכול להשפיע מההתחלה, גם על הסגל וכו' וכו'. זכרתי גם שבסופו של דבר אנחנו צריכים להיות פרגמטיים, אנחנו, כמו שאתה אומר, מחר קורה פה משהו בצפון, אני צריך מישהו שהוא לא פוחד, כן? שהוא אומר שגם אם מתחיל משהו בצפון, אומר אין בעיה, אני טס, אני נמצא איפשהו עם השחקנים, לא מתלונן ולא זה, ולהביא מישהו שהוא מחוץ למערכת, בשלב הזה היה בזה סיכון שהוא סיכון גדול מדי, ואני אומר עוד פעם, בסוף, מה שחשוב לארגון זה להתקדם, כל שנה להתקדם, אז תעשה התקדמות מסוימת עכשיו, תעשה התקדמות אחרי זה בעונה הבאה, בצורה קצת אחרת.
שהחתמתם אותו, אז ישבתם איתו לפני כן, ואז לא הגעתם איתו, לא סגרתם איתו חוזה, ואז הוא גם ניהל מסע מתן מול חולון, ואז בין הטיסות הודעתם לו שהוא נחת, שאתה החלטת...
לא, זה לא משהו שהוא... זה איכשהו סיפורים ש... יש כל מיני סיפורים שנבראים במוחם של אוהדי ספורט. אחד הסיפורים הכי מצחיקים שאמרו לי שרץ בקבוצת אוהדים של הפועל, זה שיוני יעקב, אבא של נועם, בא אליי לבית כנסת בשבת, כי אני כועס על נועם, והוא בא לבקש סליחה על איזה משהו, שיוני לדעתי לא ראה בכנסת מימיו. עכשיו, זה משהו, סיפור מאוד מצחיק, אבל יש כל מיני סיפורים שהם אצלכם, זה לא... זה לא התנהל בצורה הזו. בגדול, אנחנו פגשנו אותו בסעודת סיום שעשינו שחקנים, אמרנו אנחנו רוצים 48 שעות לקבל החלטה, ובתום 48 שעות החלטנו שהוא ממשיך איתנו.
אז הוא בינתיים ניסה לדאוג לעצמו, מה שאתה.
הוא קיבל חוזה לעונה, עם אופציה לעוד עונה אחת.
כן.
סבבה.
אתה, איך אתה מביא את הפועל תל אביב שנה הבאה לזכות באליפות? הרי זה מה שאתה רוצה.
אני חושב שזה עובר ככה. קודם כל זה עובר דרך של להעמיד קבוצה שהיא קבוצה תחרותית, כישרונית. אנחנו עובדים על זה, אני חושב שרואים את הפעולה המהירה, וזה משהו שבעיניי אנחנו צריכים לסיים אותו כמה שיותר, כמה שיותר מהר. הדבר השני זה עובר דרך הסדרת היחסים עם ארגון האוהדים או עם אוהדים שלנו, כי בסופו של דבר מבחינה תחרותית אנחנו גם סבלנו אחרי הפועל חיפה ממשהו שפגע בנו לקראת הרבע גמר גביע, וגם עכשיו התובע רוצה לתת לנו עונש של הפחתת נקודות. זאת אומרת, יש פה משהו בסיפור הזה עם אוהדים שמזיק לקבוצה, צריך לראות איך מביאים למצב שאין יותר נזקים לקבוצה. בסדר? זה דבר שהוא מאוד...
אם ימשיך להיות נזקים?
לא, צריך לוודא שאין יותר נזקים לקבוצה.
יש שנתפלים עליכם? כי אתם הפועל?
לא, זה לא משנה. בסוף אני תמיד מסתכל, גם יש לי 1% אחריות למשהו, אני מסתכל על 1% שלי.
תגיד, אם האוהדים...
רגע, והדבר השלישי, אבל שהוא דבר מאוד חשוב, צריכים לטפל במעטפת. בסדר? בסוף המעטפת היא מעטפת שבאמת שיש הרבה מאוד שנים, התרגלה לזה שיש איזו קבוצה שהיא קבוצת על, וכל הקבוצות האחרות הן חלק מהתפורה שלה. היום עכשיו זה לא המצב, זה גם לא, בוודאי לא הייתה הכוונה שלי, כשבאתי והשקעתי עשרות מיליונים, או כשמתן בא והשקיע עשרות מיליונים, צריך להבין, המעטפת כולה צריכה להבין, שיש פה קבוצות שרוצות להתחרות בצורה הוגנת ובצורה שווה, וזה מקצה לקצה, זה מנהלת, זה שופטים, כל המערכת צריכה להבין את זה, יש כמה שינויים שצריך גם לעשות במעטפת.
אז זה שופטים, אני ראיתי את אחד הדרבים, שופטים היו לטובתכם באופן חד צדדי, זה לא היום רק, פעם אולי אפשר להגיד שהשופטים מכבי תל אביב. אני ראיתי את ה...
איזה מהם?
אני כבר לא זוכר.
אתה לא זוכר.
השני.
אם זה היה כזה...
לא, 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 זה היה קיצוני.
שתיים.
השני, נכון, השני.
משחק שתיים, איתודיס שישב לידי, אמרתי, אני אבקש ממך לתת לי חוות דעת אובייקטיבית לגבי השיפוט. הוא אמר לי, קיבלת, בסוף אמר לי, קיבלת שיפוט שהוא בסדר גמור. הוא אמר, הייתה איזה פעם אחת שספי שמש טעה בצד אחד, ואז הוא החזיר לך בצד, החזיר לך בצד השני, אבל השיפוט היה שיפוט הוגן.
אתה מרגיש שהשופטים הולכים עם מכבי תל אביב?
לא, אני מרגיש שככה. בסוף, תראה, מה זה השופטים הולכים עם מכבי תל אביב? אם עמי ביטון עומד שם בזה, ואסור לעמוד, כן? ואני הולך למשקיף, והולך לשופטים שלנו, ואומר, תקשיבו, אסור לעשות את זה, וזה פעם אחר פעם אחר פעם הזה. והם לא שורקים לו
דרך. רוחק, דעתי.
בסוף, שזה לא שינה.
ואופר, ואתה אבל, גם נכנס אבל, למגרש שצריך משהו... להיכנס.
לא, אני נכנס למגרש שזורקים עליי, זורקים עליי לא, מים וזה. לא, לא, אני לא נכנס.
אני עקפתי אחריך במשחק לא, השלישי.
אני עובד לפי החוקים, אני גם קראתי את חוקת הכדורסל לערב קודם, לדעת בדיוק מה מותר לי ומה אסור לי.
אבל... הוא מוכן.
כן, כן, ודאי. אבל את הסיפור הזה עם מאמי ביטון, לא באמת אכפת לי מאמי ביטון, כן? ממה אכפת לי? רציתי לעשות ניסוי, לראות האם יש פה מה שנקרא את אותו דין. ואני אומר, בסוף, גם בסיטואציה היא, אז בסוף שרקו לו, ההתקדמות היא שבסוף שרקו לו את הטכנית, כן? כי בסוף זה ברור, זה לא יכול להיות. אבל העולם האידיאלי, זה שבשנייה שהוא עומד, שורקים לו טכנית, כי זה החוק.
אז הגעת למסקנה שיש את אותו דין או שאין את אותו דין?
אין, עדיין אין את אותו דין, אבל אנחנו בתהליך התקדמות.
אוקיי.
למה אין את אותו דין?
לא יודע, זה מערכת ששנים, לא יודע אם חוששים, אבל שנים כאילו יש איזה עירת כבוד כזו, אז אתה יודע, אז הם יותר רכים איתם ויותר קשים עם קבוצות אחרות.
בדיעבד, אתה מצטער את כל סיפורים השעונים שיצאת, הכנתי שעונים לזכייה באליפות, שאנשים בטח אוהבים, מי שאוהב להכניס לך, הכניסו לך את הקטן.
מכבי תל אביב צייצו דקה אחרי.
כן, ראיתי. אלה הם אגב תפוצה יותר מדי גדולה בחשבון טוויטר שלהם, זה קצת מצחיק.
אתה מודאג בשבילהם?
לא, אבל זה קצת, מה זה הציוץ אולי הכי משמעותי שם, וזה לא יודע, זה משהו לא יותר מדי.
אל תדאג, אתה יודע.
הם צריכים קצת לשפר את הצד של הרשתות החברתיות אצלם, אני חושב, אמרתי גם לדני פדרמן שהוא גם צריך קצת להתחיל לצייץ וכו', כדי שזה יותר משעשע. תראה, סיפור השעונים...
מה הוא אמר לך?
מה הוא אמר לך, דני?
שיענו לך.
מה?
מה דני ענה לך על זה?
הוא בסוף הגיב, הוא רצה להגיב לי להקוץ אותי כשהיינו בפאנל פור, בסוף הוא הגיב ב... כשכתבתי מערך אותנו יפה, אז הוא הגיב חזרה, רק אם תיתן לי לראות מה יש במחברת האדומה, אז הוא כן מתחיל.
מה יש במחברת אגב?
המחברת היא בסופו של דבר, אם אתה שואל אותי בתמצית, זה סמל לעצמי, להזכיר לעצמי שאני לא מבין כלום בתחום. אנשים אינטליגנטים, יש להם תמיד את הנטייה להיות יהירים. אני, יש את המחברת כזה שאני מזכיר לעצמי שאני לא מבין כלום, ושאני כל הזמן צריך ללמוד, ואני חושב שחלק גדול מהדברים שרשמנו שם, אתם רואים את היישום עכשיו.
רגע, אתה כותב לך...
אבל גבי השעונים, רגע.
אתה כותב לך...
כן, אבל לא.
דברים השעונים ואחרי זה.
השעונים, בסוף, כשמלמדים אותך לשחק שח, אומרים לך, תחבולה, אתה יכול לעשות, רק אם זה לא פוגע במהלך האסטרטגי. אז השעונים היו תמריץ טוב, אבל בגלל שמדובר ב-AP, לא רולקסים, רולקסים מייצרים יותר מדי, אז הערך שלהם הוא לא עולה, לפעמים הוא יורד, אבל AP מייצרים מעט, אז הערך שלהם עולה, אז הערך של השעונים כרגע הוא בערך כפול מהזמן שרכשתי אותם.
אז המתנה עדיין, אם שנה הבאה יקחו,
אז או זה, או שאני פשוט אמכור אותם, ושתמש בזה לחיזוק הרכש, אתה יודע, אבל הרווחתי את המיליון יורו בשנה האחרונה רק על השעונים, אז זה לא...
אולי ככה סורקין.
זה לא רע.
תגיד, ובמחברת, מה אתה כותב לך? נקודות שאתה חושב, אחרי זה מתייעץ, שואל אנשים.
כל מיני דברים, גם היבטים של המשחק, גם היבטים של הדברים שאתה רוצה אחרי זה לדבר עם המאמן, למה הוא עשה את מה שהוא עשה, דברים שקשורים למעטפת. הפסקתי לבוא איתה בפלייאוף,
כי אמרתי,
די, מספיק, זהו, עכשיו זה כבר מה שנקרא זמן אחר, אתה צריך גם להיות יותר משוחרר ויותר טבעי בהתנהלות.
יש איזה מישהו שאתה מתייעץ איתו, שהוא הגורו שלך?
כן, בטח. בעניין הכדורסל זה פיני. שהוא גם חבר וגם שותף שלי באיזה מזעם. אני מדבר כמובן הרבה מאוד עם רמי, ויש בקהילת אוהדי הפועל הרבה מאוד אנשים שהם אנשים מאוד חכמים, שמבינים כדורסל, והם דואגים להתקן אותי ולדבר איתי על כל מיני נקודות.
פיני, כמו מה מייעץ לך, מה יעץ לך?
כל מיני היבטים, אתה יודע, של איך, הוא חי את העולם הזה. הוא חי את העולם הזה בצורה מאוד טובה, הוא מבין אותו כמובן, אז מאוד מחבב אותי, אני מאוד מחבב אותו.
והוא... מצידו שתיקח למכבי הוא ישמח.
למה לא? בסוף עוד פעם, אני חושב שגם אוהדי מכבי צריכים לשמוח אם הם מפסידים לנו אליפות, כי בסוף זה יאיר את כל המערכת. הם ייהנו הרבה יותר מהאליפות שהם יזכו אחרי זה, מאשר הם נהנים עכשיו, הם עכשיו לא נהנים.
תגיד, ופיני, נגיד, יש לו מענק אליפות אצלך?
לא.
נעבור לעולם החדש? לעולם החדש.
ברור, יש.
איפה אתה יכול לשתף אותנו, איפה זה עומד עכשיו? רמת השרון.
אני יכול לשתף שבערב...
זה מיליארד, צריך את
הקרקע. הקרקע אתה מקבל אותה בעצם בחינם, ואז לא באזור מיליארד, התוכנית הכלכלית שלקחנו חברת ייעוץ כלכלי, הוציאה תוכנית 750 מיליון.
כן, אבל תמיד זה, אתה יודע, לא נגמר בשבילה.
אתה רוצה שזה יהיה שלך.
אני חושב שזה צריך להיות ב-PPP או BOT, תלוי אחד מההסדרים שיש בין מגזר פרטי למגזר ציבורי.
רק את התשומות שעלו בחודשים האחרונים של הבנייה, וכל בגלל המלחמה, שכל דבר, כל החומרים עלו והכל, אני אומר, לא ראיתי אולם אחד שנבנה פה בארץ, או אצטדיון.
כן, אבל מה שמאפיין את התהליכי בנייה, נגיד עוד השיפוט של יד אליהו, שמי, לא יודע, מ-200 מיליון גמרו ב-600 או משהו כזה, זה מגזר ציבורי. מגזר פרטי הוא תמיד בונה בצורה יותר רעילה, ואני די בונה על זה. ערב משחק 3, הייתה לנו פגישה, שהייתה פגישה טובה, ומרגיש שאנחנו כן מתקדמים. פרויקט מאוד גדול, לא פרויקט פשוט, ואני מקווה שנצליח להוציא אותו לדרך בחודשים הקרובים.
המטרה היא לא רק הפועל, נכון? זה גם כאילו ברונו מארס, נועה קירל.
תראה, הבת שלי גררה אותי לבולוניה, אחרי
שהפסדנו... טיילור סוויפט?
לא, טיילור סוויפט גררה אותי ללונדון באוגוסט. גררתי לבולוניה אחרי שהפסדנו את המשחק הראשון לקריית אתא, שבוע בבולוניה בשביל אוליביה רודריגו. אז בולוניה, אז אמרתי, אין בעיה, תשים בולוניה, אני רוצה שתהיה נאפולי, אני רוצה שתלכי לפומפיי לראות את ה... תלמדי קצת היסטוריה, אבל איפה יש את אוליבר רודריגו בבולוניה? כי יש שם ארנה של 15,000 מקומות, אז באים להופעה. עכשיו גם בישראל אמור להיות לך את זה, אבל בישראל אין משהו שהוא מספיק טוב, יד אליהו הוא כבר מאוד, מאוד עמוס, הוא גם אולם די פרימיטיבי ולא מודרני, כן? יד אליהו בסוף הוא קטן מאוד, הוא זה, אז ארנה, אני בהתחלה חשבתי על 22,000 מקומות, עכשיו זה יותר מתכנס כיוון של 17,000 מקומות, זה משהו שגם מאוד יועיל למדינת ישראל, גם ייתן בוסט לעיר שזה נמצא בה.
מי מאמן את זה, אופר, את ה-750 מיליון?
אני אדאג להביא את הכספים הנדרשים, כמובן עם שותפים, שותפי הון ושותפי חוב.
אתה חושב שזה ייצא בסוף של דבר לדרך כזה?
עוד פעם, בוצעה בדיקה כלכלית של חברת BLK ששכרנו. בעצם אנחנו גם יודעים מעבר לבדיקה הכלכלית, אנחנו יודעים מה המספרים שקורים היום ביד אליהו, מבחינת כמה כסף נשאר שם כל שנה מהופעות. אולם כזה זה משהו שהוא מאוד כלכלי, בלי קשר לכדורסן, כן? בלי קשר לכדורסן. וכמובן שלכדורסל זה יאפשר לגדול.
לדעתי זה יכול לפגוע דווקא בהפועל.
באיזה מובן?
שאולם שליש חצי ריק, זה נראה פחות טוב.
אז זה שאני לא יודע אם אתה יודע, אבל נגיד שהיינו בווילנה, אז שם הם ממש בנו את זה בצורה יפה, שכשהם רוצים, כשיהיה קצת יותר אינטימי, אז יורדים כזה מסכים, ואז אתה מרגיש כאילו אתה נמצא רק בטבעת התחתונה, שזה כאילו 5,000 קומות, ואז אפשר די בקלות למלא את זה. יש פתרונות לזה. אני חושב אבל שאוהדי הפועל, אגב, אחד הדברים שאני הבנתי בשנה האחרונה, זה עד כמה הקהל של הפועל הוא קהל עצום, עצום ועוצמתי. דבר שקצת לא הבנתי אותו כשנכנסתי פנימה, ידעתי שיש שם קהל חם וכו', אבל לא הבנתי עד כמה הקהל הזה הוא קהל עצום. אני חושב שלקהל הזה מגיע שיהיה להם את ההזדמנות באמת לחוות את הקהל במלוא עוצמתם.
זה אולם שאתה תרצה.
בלגרד, אתה יודע, כשאתה רואה שם את ה... זה בדיוק זה בדיוק מה שאני רואה לנגד עיניי, כמו עם כל ההתלהבות וכו'. ואנחנו מאוד מאוד נהנים בדרייבין, כן? הדרייבין הוא כיף גדול להיות שם, חוויה שחוויה.
רגע, זו שאלה הבאה שלי.
מחשמלת וכו', אבל בסוף אנחנו אין לנו רק 3,500.
זה אולם שתרצה את מכבי גם לשתף בו?
בוא נגיד שמכבי יתחילו לגלות בגרות עסקית, אני אשקול שתף אותם.
תגיד, עופר...
קודם כל שיגלו קצת בגרות.
להקים אולם זה כמה שנים טובות.
נכון.
יופי. בינתיים מה אתה עושה? תעבור לשחק ביד אליהו שנה הבאה, תבקש.
לפי ההסכם, העמותה צריכה להצביע על זה. אני מקיים דיונים בשביל להבין אם עכשיו זה נכון להביא את זה בכלל לדיון. ואני מודה שאני קצת קרוע פה בדילמה, כי בסוף... מצד אחד ברור שהדרייבין הוא קטן מדי, מצד שאני יודע שחלק גדול מאוהדים יהיה מאוד קשה אם פתאום עכשיו נעבור לשחק ביד אליהו, אני קצת קרוע פה בדילמה.
אבל אם אתה רוצה להגיע ליורוליג.
אם אתה ביורוליג אתה חייב לשחק ביד אליהו או לחלופין בארנה בירושלים, שזה גם פתרון שהוא פתרון תיאורטי, כן?
יכול להיות שעודים יעדיפו את זה.
יכול להיות שעודים יעדיפו את זה, כן.
ועוד פעם, פי הסכם. סעו לירושלים 10,000 עודים
לירושלים. השאלה אם שווה עכשיו את הקרע הזה עם הקהל, בשנה שאין יורוליג, שאין יורוקה פה בארץ.
אני לא בן אדם שמאמין בקרע, אני בן אדם שמאמין מה שנקרא בשיח, ובסופו של דבר להגיע לאיזושהי תוצאה, שהיא תוצאה נכונה. אני לא חושב שכל החוכמה אצלי. אני כן יודע שיש לנו לדעתי אלפים שרוצים לבוא למשחקים, והם פשוט לא מצליחים.
אתה רוצה יד אליהו שנה הבאה?
ככל שכל הקהל, מה שנקרא, אומר, יש לך קארט בלנש, בוא נעשה את זה, אז כן.
ואם לא?
ככל שזה מגיע לזה שאומרים כן, לא וזה וריב, אז אני לא...
חולון.
חולון לא ירצו אותנו שם. אנשים לא מבינים, בסוף חולון. אתה תפוך את הקבוצה הבחירה של חולון, הם לא יסכימו לזה. זה יצדון עירייה.
ולהישאר בדרייבין זה כאילו, זה מה שיקרה כרגע?
להישאר בדרייבין זה גם בעיניי דבר שהוא לא הגיוני.
אתה לא יכול להתפתח, אין לך שם תאים.
זה לא הגיוני, זה לא הגיוני.
אין לך הכנסות כמו שצריך.
לכן צריך למצוא פה איזשהו פתרון, ואנחנו נחשוב על פתרון, נראה איך אנחנו בוחנים את כל האפשרויות השונות, וננסה להגיע עם איזשהו פתרון.
שאמרו להביא איזה אוהל כזה, זה גם מיליון, זה הרבה כסף, אבל הבנתי גם.
כסף זה לא מה שמטריד, כי בסוף עוד פעם, זה אוהל, עלות שם הייתה סדר גודל של 30-35 מיליון, ואתה יכול להשתמש בו לופות, אז זה לא, זה הבעיה, זה אישורים, ועוד פעם, עיריית תל אביב, הגישה שלה היא גישה, בעיניי מאוד לא לעניין, כלפי הפועל.
מה זה אומר?
לא לעניין, אתה יודע, כשמדברים איתם על הרחבה של הדרייבין, אז רמי צריך לשמוע ממנכ״ל העירייה, את המשפט הבא, שמעתי שהבעלים שלך הוא תורם, שיתרום לנו 150 מיליון שקל, כי אין לנו תקציב להרחיב את הדרייבין. אז הוא אומר לו, אוקיי, ואם 150, מה הוא יקבל? האם הוא יוכל להשתמש בעולם, שזה יהיה לו החזר השקעה? אומר לו, לא, לא, רק תרומה, שייתן לי את הכסף וזהו. זה משפט שהוא משפט בעיניי מאוד מוזר, אבל זה משפט שהיה. ואנחנו בתוך המערכת הזו, עוד פעם, כמו שאמרתי, הספורט זה עולם מוזר, אני שנה ראשונה פה, אני מקווה שאני אצליח לעשות את השינויים שצריך.
עם חולדאי דיברת בעניין?
לא.
מה, אתה חושב שהוא מקפח את הפועל חולדאי?
אני חושב שמאוד קשה להתגבר על אמוציות, ובמקרה שלו יש אמוציות.
בגלל שהוא עבר עוד עם כל העבר של הפועל.
היסטוריה, כן.
תגיד, עופר, השם שאול אייזנברג אומר לך משהו?
הוא תובע אותי, לא?
אני רציתי לשאול מה היה מוטת כדורגל.
מעולם לא פגשתי אותו.
רגע, שנייה, תן לי רגע.
מעולם לא פגשתי את שאול אייזנברג. אבל ראיתי שבכתב תביעה, הוא אומר שיש לו בבית הרבה מאוד גביעים של הפועל. אז אני מנצל את ההזדמנות להגיד לו שזה רכוש הפועל. צריך להחזיר את הגביעים האלה.
אוקיי, איפה אתה שם אותם?
אחד מהפרויקטים שאנחנו רוצים להרים בשנה הקרובה זה מוזיאון שיהיה גם עם מרכז מבקרים כזה להפועל תל אביב, וזה המקום הטבעי לזה.
ומה עם התביעה, איפה זה עומד? אתה שוחחת איתו לגמרי?
מעולם לא שוחחתי איתו, אני גם לא חושב שאני, אם הוא יפנה אליי, אני משוחח עם כל מי שפונה אליי, אין לי בעיה, אבל אני לא אזום שיחה איתו.
אתה ראית את התביעה שמה, מה ניתן שמה?
כתב שהוא יתום ולכן הוא מבקש פטור מהגרה, זה משהו שעשה קצת.
אוקיי.
זהו, אני רציתי אז לשאול על קצת כדורגל, כי היו שיחות, לא יודע, כן, שקלת את זה בשלב מסוים?
קבוצת הכדורגל, עוד פעם, בעיניי זה מועדון שחות מועדון גדול, מפואר, העובדה שהם הצליחו לרדת ליגה זה דבר שהוא דבר...
צייצת על זה, שאיך אפשר להוריד?
איך אפשר, זה טרגדיה ניהולית וספורטיבית, מצד שני, יש שם היסטוריה שהיא לא חפה מבעיות, אני מאוד מקווה שהם יצליחו לסגור את ההסכם שיש להם כרגע עם ספרה, ואני...
אבל לא שקלת באמת לקנות את הקבוצת.
לא, אני בדקתי איך אני יכול לעזור לכדורגל, וכדי להבין יותר טוב מה קורה שם, ובסוף אני חושב אני מאוד מקווה שהם יצליחו להשלים את העסקה עם ספרה, שזה באמת ייתן להם את הכיוון...
התייעצת עם רמי?
רמי הוא נגד, רמי רוצה שנשאר רק בכדורסל, שלא יפזר את הכוחות, לא יפזר את הקשב הניהולי שלי, זה דבר שהוא מאוד ברור.
הוא יודע, אתה יודע, הוא יתחיל לשים כספים בכדורגל, הוא מוגבל, הוא לא עכשיו ישים את כל הכסף שלו.
וזה גם לא שאני בא ואני אומר, אוקיי, בואו נשים קבוצה עם תקציב של 10 מיליון שקל, או 11, 12, 13, נגיד חולון. אני אומר, לא, אני רוצה להיות עם 30, 35 בכדורסל, אז כל שנה. ברור שזה דבר שהוא מצריך משהו.
אתה חושב שבכדורגל רוצה את ווינר לדחות מכבי תל אביב מכבי חיפה?
אם אני נכנס, אני נכנס כדי להתחרות.
וגם כדי 30-40 מיליון.
כן, וגם כדי להפוך את זה לעסק שהוא עסק גדול. אז בסופו של דבר נראה מה ילד יום, אבל כרגע הם מתקדמים שם עם ספרה, ואני מקווה שזה יצליח.
תגיד, חשבתם על איכשהו לפתח את מחלקת הנוער של הפועל תל אביב?
אני חושב שהיא כבר מאוד...
כי אני רואה שמכבי תל אביב עומר מאייר, דני אבדיה, כאילו בהפועל חסר לי משהו, מישהו שהוא כאילו מה... על הראל קצת.
אני חושב שיש גם שחקנים טובים יצאו מהפועל, אני חושב שגם עמק חפר זה מרכז פיתוח נהדר, צריכים לראות גם איך מפתחים את זה.
תגיד, אין לך חשש שתומר גינת יעזוב אתכם, אגב, אפרופו שחקנים,
ובר גם.
יש לו איזה שאיפה...
לתומר, קודם כל יש להם חוזים שהם חתומים, אנחנו מצפים שהם יכבדו את החוזים שהם חתומים עליהם.
תומר,
יש לו
סעיף יציאה ליורוליג, עד תאריך שהוא תאריך מסוים, אנחנו כמובן מאוד מעריכים גם את תומר וגם את בר, חשוב לנו שהם יישארו, אז אנחנו גם מעבר לחוזה גם נדאג לנהל איתם שיח הזה.
אולי לא יודע להציע שדרוג בלי סעיף יציאה, מה שצריך, כי זה מכה צעד אחורה, לדעתי.
שתי מילים בשבילך, ג'ורג' הינס.
תגיד... אתה אמרת שזה שהיה לך מנוי של מכבי, אתה מצטער על זה ואתה מתבייש.
כן.
הייתה חוויה מאוד... הרי שנים, לא? מנוי של מכבי.
הייתה חוויה מאוד קשה שם, מאוד לא נעימה, ואני בעיקר הרגשתי שבסוף אפשר להגיד הרבה דברים, אבל כשאתה מערך מישהו, אתה צריך לדאוג לו. ואנחנו קבוצה מתארחת אצלם, וזה לא רק שלא דואגים, אני חושב שגם היה להם נוח שעברנו את כל ההטרדות האלה, ואני חשבתי, זה לא ראוי. אני גם לא מתכוון להתנהג אליהם ככה, כשהם יגיעו אלינו, אני מתכוון, כמו שאמרתי, לשאול עם שימון אם הוא בסדר, אם אני יכול להציע לו כוס מים או כוס די, ואם מפריעים לקטש, אז שחברת ההבטחה תעצור.
שאתה אומר כוס די, זה לא לפגוע בשימון שאתה אומר כוס די.
לא, למה?
כאילו, שאתה רומז, לא יודע. זה מה שאני שומע מאנשי מכבי, כאילו.
הם נעלבו מזה?
כן, שאתה אומר שימון כוס די, אז כאילו...
אני אציע לו פעם בה, רק כוס מים, לא התכוונתי להעליב אותו.
ותגיד, כל הקריאות האלה לרגע פנן, זה גם אתה יודע, זה גם אי אפשר לעקור את זה, זה גם דבר אני חושב שאתה יודע, אני נגד גם, אתה יודע, כלפי, עכשיו יכללו את
ההורים של... אני יכול להגיד לך שהשנה זו הייתה, קודם כל כשאלו אותי, כשנכנסתי פנימה, אמרתי, יש דברים שהם תחת חופש הביטוי, אני צריך להתערב במקרה של קו אדום, ושם אני שם את הגבול שלי, וזה מה שהיה נגיד בביזוי הטקס לשוטרים. השנה זה פעם ראשונה שהקהל, כשהשירים האלה מתחילים, הוא צועק בוז. אז יש פה איזשהו תהליך, שאני מקווה שהוא יתפתח בכיוון, שיהיה כיוון שיותר טוב, יותר טוב למועדון.
אתה מאמין שתצליח לשנות?
אני, מה שאני צריך לעשות, עוד פעם, אני לא מה שנקרא צריך להתערב מה שהקהל עושה, מה שאני צריך לעשות זה להעמיד קבוצה שהיא קבוצה תחרותית, זה שהם יודעים שאני לא חושב שהשירים האלה מוסיפים לנו, הם יודעים את זה.
אתה אמרת בזמנו שאתה רוצה להפוך את הפועל תל אביב לקבוצה טובה באירופה.
כן, קבוצה טופ יורוליג או משהו כזה, כן.
איך אתה מגיע ליורוליג קודם כל?
אולי...
מה אתה חושב על זה שזה מועדון סגור?
אפשר לתת לכם איזושהי תשובה קצת יותר ממוף הציפור? תשובה קצת מעמיקה.
ברצון.
אחד הדברים שהתפיסה שלי לגבי הכדורסל אירופי מאוד התפתחה או השתנתה בהם השנה האחרונה, זה שלפני שנה אני מרגיש שהתפיסה שלי הייתה תפיסה נאיבית. בסופו של דבר, אוקיי, יש לך את יורו-קאפ, תזכה ביורו-קאפ, תגיע ליורו-ליג, ואז אולי תציע להם קצת יותר על זכויות שידור, ואז אולי דרך זה תקבל שהוא מקום קבע, משהו מאוד כזה בוסרי ונאיבי. אחד, יש, כמו בכל מקום, יש הרבה מאוד בריתות ואנשים שאתה יכול לעזר בהם, וזה משהו שהתחלתי לעבוד עליו, מאז אותו שפש בברלין, ויש גם קשרים שנוצרים. וזה מה שקשור לשלב של היורוליג שהוא לא, עדיין לא עסק, בסדר? כי היורוליג כרגע הוא עדיין לא עסק, אז דרך השלב הזה שהוא עדיין טרום עסק, אתה יכול כן לייצר איזה מסלול כניסה, מסלול כניסה פנימה, ואני מקווה שאולי תהיה לנו הצלחה במסלול, במסלול הכניסה הזה. עם שחייה בירוקה, בלי שחייה בירוקה, זה פחות משנה. אבל מה הדבר שבאמת התחבר לי? היורוליג לא יוכל להישאר כמו שהוא היום. הסכמי זכויות השידור שיש ביורוליג זה 100 מיליון יורו לשנה, IMG, זה 100 מיליון פאונד, זה חברה בריטית, וההסכם שידור שנחתם כרגע ב-NBA, 7.6 מיליארד דולר לשנה. עכשיו, זה אומר שקבוצת NBA מקבלת 200 ומשהו מיליון דולר זכויות מהדבר הזה, זה אומר שזה בעצם מייצר פה שני קלאסים שונים בכלל, זה לא אותה רמה של, זה לא אותה רמה של כסף, ואז השחקנים לא יכולים להיות בכלל, זה בכלל לא יכולים להיות אותם שחקנים. בגלל שאני אדם עם תפיסה גלובלית מפותחת, אני עובד היום בעשרה שווקי חשמל, אירופה, ארצות הברית, אנגליה וכו'. יש דברים שהם נהיים לך יותר ברורים, וזה שהמצב הזה לא יכול להישאר. ייכנס כסף משמעותי ליורוליג, היורוליג יהפוך להיות כעסק, זה אומר שהוא גם יגדל, וזה אומר שזה באיזשהו מקום מאוד מאוד יצמצם את הליגות המקומיות, אבל זה יהפוך להיות איזושהי קבוצה, חברה שהיא עם קבוצות שבעצם נשארות בצורה קבועה, ואז כמו ב-NBA, משחקים את ה-80 משחקים בשנה, אבל כמו שוושינגטון וויזרדס לא משחקת נגד הקבוצות של וושינגטון, אותו דבר, מכבי תל אביב נגיד, שביורוליג היא לא תשחק יותר בליגה המקומית, כי יהיה המון משחקים ביורוליג שהם יצטרכו להתמודד שם. אחד הדברים שאני חושב שיקרו בוודאות, או בהסתברות מאוד גבוהה, זה שתהיה גם קבוצה, ליגה נוספת שתוקם באירופה. כי קצב ההתנהלות התהליכים העסקיים ביורוליג הוא כזה, שאני חושב שיש מספיק משקיעים אמריקאים עם כסף גדול ועם מספיק רצון, שהם ינסו להרים ליגה שהיא ליגה מתחרה.
ניסו לעשות את זה בכדורגל, בינתיים זה לא הצליח.
בכדורגל היה שם מספיק גיבוש בשביל לעצור את זה, אבל תחשוב שאם עכשיו אתה יבוא איזה יזם אמריקאי ויגיד, אוקיי, אני מציע הסכם זכויות שידור של 300 מיליון יורו בשנה, לעומת המאה, ויגיד, אני רוצה את השוק של ברצלונה, ניקח, בסדר? אז ברצלונה היא נעולה ביורלי, כן? עכשיו זה גם הסיבה שהם עכשיו לדעתי סוגרים שם עד 2040, כדי שלא יברחו להם, כי הם מבינים שיוזמה כזו כנראה תגיע. אז ברצלונה לא יכולה לצאת, אבל בדלונה, שהיא גם בברצלונה, זו אותה, זה, היא פתאום תקבל, לא 5 מיליון יורו בשנה, תקבל 15 מיליון יורו בשנה מזכויות שידור. מהר מאוד בדלונה הופכת להיות הקבוצה הבכירה בעיר.
כן.
כן? אז בריאה שלי, ההתפתחות האלה קורות, ובתוך כל ההתפתחות מקרו האלה, לי יש את חלקת אלוהים שלי, ואת הקהל, את הקהל והקהילה, שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד מחובר, ואני מנסה לראות איך אני מצליח להביא אותנו למצב, שאנחנו עוד נהיה ביורוליג, או נהיה בזליגה אחרת שהיא קמה בסוף מבחינת השוק הישראלי, אנחנו נקודת גישה נוחה לשוק הישראלי, תל אביב, אנחנו עם בסיס אוהדים, שבעיניי הוא בסיס אוהדים מאוד מאוד גדול, ואגב גם זה אחד הדברים החשובים, זה אנחנו חייבים להתחיל להראות שבסיס האוהדים שלנו הוא לא של 3,500 איש, אלא באמת של יותר, של 8,000, אולי 9,000, ואולי...
כן,
ואולי
אתה עושה את זה באמת?
אני חייב שיהיה לנו אולי יותר גדול.
זה בגלל זה, מה שאמרתי מקודם לדברים, מצד אחד זה אולם מאוד ביתי, זה אולם מזוהה עם העולם שלכם היום, חל שלמה, אבל מצד שני זה מאוד מגביל אתכם, וזה לא יעזור לכם להגיע לאיפה שאתה רוצה, לתוכניות שלך.
נכון, עוד פעם, אני מקווה שזה לא תוכניות שלי, אם זה תוכניות שלי, אז כנראה שזה יישאר אצלי, אם זה תוכניות שלי ושל הקהל, זאת אומרת, גם הקהל מזדהה עם התוכניות האלה, ורוצה ומוכן לקבל את ההחלטה הבוגרת, כן, של לעבור או לשחק באולם אחר, כי הדרייבין הוא מקסים, כן, זה כמו מהאגדות להיות שם, זה מדהים, זה אווירה מדהימה. באולם אחר זה כאילו יש חשש, כן יהיה טוב, לא יהיה טוב, אבל אם הקהל מוכן לקבל את ההחלטה הבוגרת הזו, אז אני חושב שגם
תל אביב תיתן לך לעבור לשחק באולם של מכבי תל אביב לכמה שנים?
אני לא חושב שעל פי חוק היא יכולה למנוע את זה עם הקבוצה המחליטה שהיא רוצה.
הבנת. תגיד, עופר, אם לא ייתנו לך את מה שאתה רוצה, נגיד, מבחינת הקהל, נגיד, ימשיך נגיד אלימות, אתה יודע מה, שדברים שבניגוד לתפיסה שלך, יש לימיט שמבחינתך, אם לא יקרו א', ב', ג', שאתה לא תהיה שם עוד כמה זמן?
לא, אז אני אמרתי, אני לא יכול להיות במקום שיש אלימות, עשינו הרבה מאוד צעדים כדי שלא תהיה אלימות, ואנחנו צריכים כנראה לעשות עוד כמה צעדים כדי שלא תהיה אלימות, ואני מקווה אני חושב שהפועל היא מובילה בהרבה דברים, היא גם מובילה במאבק באלימות בשנה האחרונה, ואני חושב שאנחנו כן נצליח לעשות שינוי, שהוא שינוי שורשי בשנה הקרובה, ואני מקווה שגם קבוצות אחרות ילכו בעקבות זה.
תגיד.
השאלה אם כן יש לך לימית. לפי השאלה אם כן יש לך...
אמרתי, אני לא יכול להיות במקום שיש אלימות.
תגיד, מתי אתה לוקח פה אליפות?
לא יודע.
אני צריך עוד 5 שנים פיינל פור?
לא יודע, שאלה טובה. אתה צריך להשתפר כל הזמן, לראות איך אתה משפר גם את הקבוצה וגם את הארגון שתומך מסביב. אתה צריך שיהיה לך קצת מזל, בסדר? קצת עזרה מלמעלה, ואתה צריך שהמעטפת, תהיה מעטפת הוגנת. במצב כזה אני חושב שהאליפות תגיע וגם תארים נוספים יגיעו. עוד פעם, שנה ראשונה אתה לא יכול לזעזע את העולם עד הסוף. הדברים שחשבתי עליהם באותו יום סוער, זה שמדינת ישראל היא לא מדינה שבנויה לרבולוציות, היא בנויה לאבולוציה, לשינויים קטנים כל הזמן. אז אתה צריך לעשות עוד ועוד שינויים קטנים, בסוף אתה כן פתאום מייצר פה איזה משהו שהוא משהו חדש.
תגיד, אם שנה הבאה תסיים שוב בלי שום תואר, זה יהיה כישלון מבחינתך?
אם שנה הבאה נסיים בלי תואר, זה בהחלט יהיה כישלון, כן.
מבחינתך, איך אתה רואה את כל מה שקורה במדינה?
אנחנו נסיים בתקופה קשה מאוד, גם נקודתית, מה שהיה בשבעה באוקטובר, גם המצב מסביב. אני אומר שוב, אחד היתרונות הגדולים שלי זה באמת אותה תפיסה גלובלית שמתחדדת לך כשאתה עובד בהרבה מקומות בעולם. הכוחות מסביבנו הם משתכללים. לא יודע אם אתה זוכר, אתה בן גילי פחות או יותר, אז כשבזמנו שאלו את משה דיין, האמריקאים הזמינו אותו שיהיה יועץ שלהם בווייטנאם. ואז אמרו לו, מה, אתם הצלחתם מאוד בששת הימים, למה אנחנו לא מצליחים בווייטנאם? אז הוא אמר להם, תחליפו את האויב. כי הוא רצה להגיד שבעצם האויבים מסביבנו הם ברמה פחות מאיתנו. אני חושב שאם אני מסתכל היום על ארצות ערב המתקדמות, הם רמה מאוד מאוד גבוהה של מי שמוביל שם את המערכות הציבוריות, בין אם זה ערב הסעודית, בין אם זה אמירויות ובין אם זה איראן. ואנחנו וילה בג'ונגל, אבל בתור וילה בג'ונגל, כשהווילות האחרות בג'ונגל שחלקם נגדך פתאום כל כך משתדרגות, אתה חייב גם להשתדרג בעצמך, וזה הדבר שהכי מדאיג אותי ביחס למדינה.
חשבת להיכנס לפוליטיקה?
תראה, זה משהו שתמיד יכול להיות...
הציעו לך בטוח.
הציעו לי כל הזמן, מדברים וכו', אבל אני בסופו של דבר נטוע גם בעשייה העסקית שלי, שהיא מאוד חשובה, וגם בעשייה הציבורית. אני כן חושב שזה גם לא, זה אף פעם לא צריך להיות סיפור של אדם אחד, כן? בסוף זה לא שיש איזה משיח שמגיע, פתאום הכל משתנה. אני חושב צריך להיות פה איזושהי תנועה של אנשים, שהם אנשים מוכשרים, שאומרים אנחנו בעצם נכנסים ומשנים. והדבר הנוסף, אני חושב שהשיטה הנוכחית של אותה דמוקרטיה פרלמנטרית, שיש לשון מוזניים ואנשים חייבים להתבלט, אז הם נורא נורא צעקנים, זה משהו שהוא משרת אותנו היום. אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על שינוי שיטה. השבעה באוקטובר היה שוק מספיק גדול בשביל שיכול להיות שהדברים האלה יקרו, אבל בסופו של דבר, כמו שאני אומר בכל דבר, זה בחירה שלנו, בחירה שלנו כציבור, כן? אם אנחנו רוצים לשנות את מסלול חיינו, שכרגע נראה ממש דרך ללא מוצא במערכת הפוליטית, או שאנחנו רוצים פשוט להמשיך להתבוסס עוד ועוד.
תגיד, אתה מוכר בכל ענייני אנרגיה והחשמל והכל, היה עכשיו את הוויכוח בין מנכ״ל חברת החשמל, לבין ראש רשות החשמל,
קולו של ראש רשות החשמל לא נשמע, מי שזה זה נוגה, נוגה היא החברה שאחראית על הסחר,
על הסחר והכל, ועכשיו מפטרים אותו, בגלל שהוא אמר, וראיתי שאתה תמכת בו, עשית איזה פה.
עוד פעם, בסוף זה לא שאני תמכתי בו, כמו ש... לפטר אותו, זה כמו לסגור, לתרוק את הטלפון, כשמתקשר אליך פקיד בבנק, להגיד שאתה באוברדרפט. הוא אמר דברים נכונים. עכשיו, הוא גם לא אמר את זה באיזה מקום מטריס, הוא אמר את זה בכנס של INSS, באיזה פורום שדיבר על אנרגיה, והוא הסביר שיש לנו באמת, יש לנו בעיה.
ואתה כתבת שאפשר היה לפתור אותה, שהצעת את זה למדינה.
נכון, אנחנו כבר אחרי 7 באוקטובר פיתחנו, יש מערכת שאנחנו פותחים בנופר בחברה שכבר 3 שנים, והיא באמת יודעת לתת פתרון של להפוך אזורים שלמים לאי אנרגטי. התקנו אותה בהצלחה בהרבה מאוד קיבוצים, שקיבוץ זה משהו שיש בו מפעלים, רפתות, לולים וכמה מאות בתים, זאת אומרת זה לא משהו קטן. כשישבתי עם שאול לפני כמה חודשים, אמרתי לו, תשמע, אני יודע לייצר לך את אותו פתרון לקריית שמונה לדוגמה, או לערים שלמות בפריפריה, שבאמת גם אם תהיה את אותה התקפה על הרשת, שתגרום להפסקת חשמל, שהיא הפסקת חשמל ארוכה, אז פתאום הם התנהלו קיים אנרגטיים בצורה עצמאית. זה משהו שמבחינתו היה אירוע מאוד, מאוד מכונן ומעניין, והצוות שלו נכנס לדיונים אינטנסיביים איתנו בשביל לראות איך ניתן ליישם את זה, אבל בסופו של דבר מי שמוביל את משק החשמל במדינת ישראל זה אדם אחד, יושב ראש רשות החשמל, אמיר שביט, הוא קולו לא נשמע, קולו צריך להישמע, זה גם מה שכתבתי ב...
למה לא קיבלו את בגלל התימות שיש פה, לא קיבלו את ההצעה שלכם? עד שלא יקרה פה עוד אסון ועוד זה, רק אז מתעוררים, אני... עד אז אומרים למה לא עשינו.
לצערי היכולת של רגולטור, היכולת של רגולטור להקשיב, צריך רגולטור שיש לו הרבה, הרבה מאוד ביטחון. הרגולטור הקודם שהיה ברשות החשמל, דוקטור אסף אלעד, היה אדם מבריק, היה לו הרבה מאוד ביטחון עצמי, כשדיברתי איתו הוא הקשיב. עם הנוכחי אני לא מצליח לקבל הקשבה.
תן איזה כמה משפטים תסביר, מה זה נופר, שעודי הפועל קצת יכירו את הצד האחר שלך.
נופר זה חברת אנרגיה מתחדשת שהקמתי לפני 10 שנים, שהקמתי אותה ב-10 אצבעות ובאפס הון עצמי. היא הפכה להיות החברת האנרגיה המתחדשת הישראלית הגדולה ביותר מבחינת הספק מותקן, ופועלת היום ב10 שווקי חשמל בעולם. היא מובילה בדברים ייחודיים בעולם הזה, כמו ייצור מבוזר וכמו מתקני אגירה. אני גם כתבתי ספר, האנרגיה מתחדשת, נקרא חדש תחת השמש. קראתם אגב?
ראיתי קצת.
תקרא, אגיד, אתה צריך לקרוא. שהוא באמת נותן איזה מבוא כזה שמסביר את המעבר הגדול בעולם מאנרגיות רגילות לאנרגיה מתחדשת. עושים דברים טובים בנופה, עושים דברים בהיקפים שמקיפים עצומים. ומהבחינה הזו אני מאוד שמח שהצלחתי גם לעשות טוב וגם גם, גם להפוך, גם to do well, כאילו גם להפוך להיות אדם מעמיד וגם... לעשות, דרך זה שאתה עושה, דרך עשייה טוב.
ומה הדבר הבא שאתה רוצה לעשות? הרי אתה לא יכול אחד לשבת, אני כבר קלטתי אותך, אתה אחד שאוהב כל הזמן לחדש,
אז אני יכול לומר לך שבנו...
לפתח, להמציא, לא, לעשות.
קודם כל נופר זה עולם שלם של פיתוחים והתפתחויות.
ומעורבת בהרבה חברות גם.
כן, יש המון, אתה יודע, יש לנו היום דיונים עם הבנק העולמי, על הרבה מאוד דברים מאוד שפתניים שאנחנו מנסים לעשות יחד. היא חברה מדהימה שנמצאת ממש בתחילת דרכה, למרות שהיא במונחים ישראלים היא חברה גדולה, אבל היא מאוד, נמצאת מאוד מאוד בתחילת דרכה, בחמש שנים היום היא תהיה חברה שונה לגמרי, וזה משהו שהוא מאוד מאוד ממלא אותי ומעניין אותי. את המעט זמן שנשאר לי אני מקדיש לפועל תל אביב ולכל ה...
כמה ביום אתה מתעסק בפועל תל אביב?
פחות מ10% מהזמן שלי, זה פחות מ10% מהזמן. וזה מצליח, כי יש בפועל מערכת שמערכת טובה.
לפני ג'ורג' זה היה יותר מ10%?
מה זה?
לפני ג'ורג'?
לפני ג'ורג' בפיקים זה היה יותר מ10%, ואז גם החלטתי, אמרתי, זה לא יכול להיות, נביא מישהו ש...
כן, הוא רק הגיע עכשיו, חכה, יתחילו להביא שחקנים, וצריך לשכנע אותם, וצריכים כסף.
לא, 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 זה לא, זה יש שחקנים, זה תפקידם לשכנע שחקנים, אני לא תפקידי לשכנע שחקנים.
אבל אתה תיכנס לזה, איפה, אתה תרצה פתאום שחקן X, אתה בעצמך תפגש איתו, תיקח אותו לאכול.
לא, אם אתה אומר שאתה לפני ג'ורג' ניהלת את כל השיחות והיית...
לא ניהלתי את כל השיחות, ממש לא.
לא, קיבלת לא והתקשרת לאנשים.
הסיפור של הרכז. זה
מה שאני אומר.
כי זה היה ברור.
אז אני אומר, אז אתה שחקן...
זה היה ברור שזה הייתה שם סיטואציה שהיא לא סיטואציה רגילה. אגב, בסוף איך זה נפטר? אני התקשרתי לאבי זילברמן, ששווה לספר את הסיפור הזה פה. הוא סוכן מאוד דומיננטי, זיל, לא יודע אם אתם מכירים אותו. ואני התקשרתי, ואמרתי לו, אבי...
הוא היה מורה שלי גם בבית ספר, אגב.
איך הוא היה כמורה? מורה למה?
התעמלות.
התעמלות. אז אני מתקשר אליו, ואני אומר לו, אבי, תקשיב, אני נמצא פה בסיטואציה שמאוד מאוד קשה לי, אני מקבל לא אחרי לא אחרי לא, ואני רוצה להגיד לך זה משהו, זה לא קשור לכסף, זה לא קשור לספורט, זה קשור לציונות, הכל זה בגלל המתקפה האיראנית, ואני מצפה שאתה תפעיל את כל כובד המשקל שלך, למצוא לנו שחקן עכשיו. והוא, הדברים האלה מאוד נגעו בו, והוא באמת התיישב על זה.
את השחקן הכי טוב בהפועל תל אביב, עונת 2023-4, הוא הביא.
השחקן הכי טוב, טיילר אניס.
נכון, מה שאני אומר.
גם השחקן הכי טוב בריצת הפלייאוף שלנו.
נכון.
אז ככה זה היה...
ועדיין זה לא היה מספיק כדי להשאיר אותו פה, לעוד עונה. בגלל המלחמה הוא עזב.
לא קשור למלחמה, זה קשור, אני חושב, למבנה המעט שונה שאנחנו רוצים. כשהסגל שלנו יושלם, אז אני אסביר את זה בצורה יותר טובה.
אנחנו נראה הפתעות בסגל שאתם בונים?
אתה מכיר אותי.
כולם רוצים את הצהרת כוונות.
אני מפתיע.
כולם רוצים את הרכש הזה שירעיד את ישראל.
אתה מכיר אותי, אני אדם שבלי שום הפתעות, הכל מאוד שקט, מאוד שלב.
מאוד.
אין איתי הפתעות.
מאוד, מאוד אין הפתעות. אתה צריך להביא את השובר שוויון מבחינתך.
בסוף מה ששובר שוויון זה הארגון. הארגון צריך להיות טוב, בכל הזה זה הכל עוד ועוד יתרונות קטנים שאתה צריך לייצר. להתקדם משנה לשנה, אנחנו הולכים מכת שנה שנייה שאין משחקים פה, על מכבי זה מאוד יקשה, הייתי גם שעודים שלהם תבואו אותם תביעה ייצוגית, אני לא הייתי מעורב בזה, רק שתדעו.
אתה אומר שלא יאשימו
אותי. שלא יאשימו אותי.
אני יודע על זה, אני יודע על זה, נכון.
שלא יאשימו אותי, אני לא עומד מאחורי זה, אבל הם הולכים מכת שנה שהיא תהיה להם שנה לא קלה.
הם איבדו את רביעת הכוכבים.
ואיבדו את רביעת הכוכבים. אז בסוף עוד פעם, אנחנו שנתיים עומדים מולם בגמר, כשהתקציב שלנו בערך רבע מהתקציב שלהם, השנה זה יהיה פער תקציבים קצת יותר קטן, אנחנו קצת נגדיל, הם קצת ירדו, הם ירדו בערך.
כמה היה כואב לשחרר את גלבני?
כואב, כי בסוף...
לדעתי, הוא מסמל הפועל, לדעתי, יותר מכל שחקן.
נכון, ההקרבה שלו וזה, ואני כתבתי על זה שאת המשחק בבדלונה, שדני פרנקו מכניס אותו לשחק שם, ממש איזה 20 שניות, וזה כל הזמן שהוא שיחק בזה, אבל מהלכי האסל שהם עשו שם, גרמו לנו בסופו של דבר לנצח, אז זה מבחינתי היה גלבני, אתה יודע, האישיות שגם כשהוא מקבל את כמה שניות לעלות ויתרום, עולה ותורם, מאוד מאוד אהוב על ידי אוהדים. הסוכן שלו פגש אותי בברלין, אמר לי יש לי בקשה, תשחרר את גיל בסוף השנה, אני רוצה שהוא ישמח, אני רוצה שהוא במקום שיכול לשחק הרבה, צריך או לא יכול לשחק הרבה, אמרתי לו אני מבטיח לסיים את השנה, אנחנו נשחרר את גיל, וזהו.
אופי, עוד דבר, אנשים שאומרים, אתה יודע, שומעים אותך הצרות וזה, ואז אומרים בטח שם, מה הוא פנטזיונר, השתגע, מה אתה אומר לכל אלה?
תסתכלו מה עשיתי עד היום, תחליטו אם אני פנטזיונר, זה מאוד פשוט, זה לא תשובה מורכבת פה דווקא. אני לא פנטזיונר, אני יש לי שאיפות גבוהות, אבל אני חושב שתמיד גם מחוברת להם איזושהי תוכנית, לא קל להצליח, כן? יותר קל להיכשל, והרבה פעמים אתה נכשל כמה וכמה פעמים עד שאתה מצליח, אבל אנחנו פה בשביל לנסות.
למבט שלך נגיד, הפועל תל אביב עוד 3 שנים. איפה נראה אותה?
קבוצה שונה לגמרי.
של מה זה אומר?
אתה תראה.
עוד 5 שנים פיינל פור יורו ליג?
בעזרת השם.
למשל?
בעזרת השם, כן. צריך קצת עזרה מלמעלה בדברים האלה. גם פיינל פור, אמרו לי למה לא אמרת גביע, אז אמרתי כי פיינל פור ראשון, תפקדים ברמה מאוד, מאוד נמוכה, יש כל מיני סטטיסטיקות, כולל ווילבקין, שעכשיו היה פעם ראשונה בגמר, ראית, הוא היה בפיינל פור, הוא תפקד נורא שם, לא קלה סל אחד. שהפעם ראשונה זה, אגב, לא ברור שבכלל יהיה פיינל פור, ככל שהם עוברים בשיטת סדרות, יש להם הצעה מאבו דאבי שהפיינל פור יהיה באבו דאבי עכשיו 3 שנים ברציפות, והם שלמו להם 25 מיליון יורו על האירוח הזה.
להכניס קבוצה משם גם דתי.
זה יותר דובאי, אבל כמו שאני אומר, בסוף אתם רואים שהספורט נהיה משהו שיש בו הרבה מאוד כסף. אגב, אנחנו נמצאים במקום שאנחנו יכולים גם לשחק על המגרש האסייתי, כן? ומתחילות ליגות בטיואן, בסין, ביפן. אני חושב שהעולם של הספורט הולך להיות הרבה יותר מעניין ומורכב, הרבה יותר עסקי. אני מרגיש שמבחינה הזו להפועל יש את ההנהגה המתאימה. גם אני שאני עם ניסיון עסקי ובעסקים גדולים, גם חברי הנהלה שלי שנמצאים איתי שהם יודעים מה זה לעבוד בגלובלי ולעשות עסקים שהם עסקים משמעותיים. ואני חושב שכל קבוצה צריכה להצטייד בצוות כזה, כי זה הולך להיות עולם מאוד מורכב ומאוד מבלבל.
אתה אומר זה הולך להשתנות הכל.
הולך מאוד להשתנות, כן.
עופר, יש לך איזה הפתעות לאוהדי הפועל, משהו לסיום?
אני אסיים במשפט אחד מאוד פשוט, אני מקווה שהם אוהבים אותי כמו שאני אוהב אותם.
הם כבר לא חושדים שאתה אוהד מכבי?
אני חושב שכבר פחות אכפת להם, אני חושב שפחות לא חושדים, כן.
אוקיי, עופר, תודה רבה.
אבל אסיים במשפט שאמרתי, לא בתוספת הזאת.
אסיים, עופר, תודה רבה. תודה רבה שבאת, גידי, תודה רבה גם לך. עוד פרק פודקאסט שיחת היום של וואן, ומעל הכל, שחרר את החטופים, נכון? מעל הכל, שיגיעו הביתה היום. תודה עופר,
תודה רבה לכם.